אתם מאזינים ואתן מאזינות לדיסני 30. ברוכים השבים מפגרת החגים לפרק 59.
וואו, 59.
59.
זה הרבה.
זה כבר גיל של
מישהו מבוגר מאוד.
של מבוגר, מישהו חושב על פרישה.
אפשר כבר להיות סבא בגיל הזה.
כן.
מה אם אתה שוטר, אתה כבר אחרי פרישה?
אם אני בקבע, אז אני כבר כמה שנים טובות בפנסיה.
נכון, פנסיה תקציבית יפה.
פנסיה תקציבית, כבר בגיל 40 ומשהו כבר בעטו אותי.
יש לך כבר בית באיזה פרוור ב... לא יודעת.
בדרום, שם, בצפון, שם, במקום משתלם. כן.
יפה.
כן, אז...
אז כל הכבוד.
כל הכבוד, כל הכבוד. אז החגים עברו. יש אנשים שהיו פה קרוב, יש אנשים שטסו רחוק, לא חשוב שמות.
רחוק מאוד, למקום יפה.
לא חשוב שמות.
למקום טוב. גם אתה טסת.
טסתי לפאפוס, זה פה. זה כאילו ברמת העיקרון אילת יותר רחוקה.
ברמת העיקרון, נכון.
אילת יותר רחוקה.
נכון.
זה גם סתם לא היה נחמד, היה כיף, טסנו עם יונתן, היה...
היה כיף, פשוט לא היה יפן,
אין מה לעשות. זה פשוט לא היה יפן, וזה לא היה אוגנדה.
כן, נכון, גם אוגנדה זה שווה.
לפחות טל נשאר בארץ, אז למיטב ידיעתי, יכול להיות שהוא לא שיתף, למיטב ידיעתי הוא נשאר בארץ, אז יש לי קצת על מי להתנחם. אז התכנסנו פה היום לעשות פרק במתכונת מיוחדת.
מתכונת שונה.
מתכונת, מי שמכיר את מה יש בזה, אז זה בסגנון הזה.
ומי שלא מכיר, אני ממליצה בחום.
כן, זה אחלה פודקאסט, לא אחרי שבוננו אבל.
לא, ממש לא.
אז אנחנו בעצם עושים פה פרק על סרט שכבר נעשה עליו פרק, פשוט הוא פרק בזווית אחרת. במקום בדרך כלל אנחנו, כשאנחנו מדברים על סרטים, אנחנו צוללים לעלילה, קצת צחוק עם דחקות.
תחשוב, גם הפרק שעשיתם על... להגיד כבר? אפשר להגיד? כן, אני נחשפתי, כן. אז הפרק, טוב, זה גם בשם של הפרק.
נכון.
הפרק שעשיתם על מולנה, זה היה עוד גם במתכונת הישנה הישנה, זה היה רק לדבר על סרט.
נכון.
מאז הפודקאסט התגלגל.
אני חושב שזה היה הפרק...
כן.
השישי, משהו כזה, פרק
ממש בהתחלה, לפני שאני באתי לפה בפעם הראשונה.
כן.
אחרת הייתי אומרת לך, בוא נעשה על מולן.
כן, זה היה כאילו, היינו ממש בחיתולים של החיתולים, לא ידענו אפילו לזחול. עברו הרבה מים בנהר.
כן.
וואו, לא אמרתי את זה, אבל תודה לאל, אנחנו עברנו מלחמה בדרך.
נכון.
אנחנו
נכון,
כאילו...
אשכרה.
יש עוד, אנחנו מחכים לעוד כמה חללים שצריכים לחזור לישראל, אבל...
כן.
אשכרה כאילו, זה סוג של...
כן,
זה סוג של
נגמר. אין, אני יושבת בבית עכשיו, אני קצת היה לי חרדות מהאזקות וזה, ואני אומרת, וואי, רק שלא תהיה אזקה מתימן, ואז אמרת, לא תהיה אזקה מתימן, לפחות
כן.
בזמן הקרוב.
זה כן, אפשר לדעת איתם, אבל...
כן.
אז היה.
כן.
אז חזרנו למציאות...
עכשיו הם...
לשקט, קנינו שקט רגעי, שקט זמני, שמקווים שהוא יהיה להרבה זמן.
מקווים.
אז אנחנו חוזרים למולן.
נכון.
אז בעצם בואי תספרי לנו איך כאילו הרעיון לפרק, בסופו של דבר, אפשר להגיד שזה הפרק של תמר. בלי לחץ.
בלי לחץ.
בלי לחץ, אבל זה הפרק של תמר.
כן.
אז בואי תספרי איך, מה, למה, כמה, מעבר לזה שזה סרט שאת מאוד אוהבת, וכעסת עליי שרפלקשן היה מקום שישי.
תקשיב, זה הזוי. עד היום אני לא משתחררת.
עד היום
אני
לא
משתחררת.
קיללה אותי במנזרים ביפן.
כן.
כשפה אותי שם.
לא משתחררת. ברמת העיקרון, אני למדתי, אדריכלות, דיברנו על זה פה כבר, זה שמולן זה הסרט האהוב עליי, דיברנו גם על זה. בשנה ג' היה לי סמינר שנקרא קולנוע ופוליטיקה ומשהו, לא זוכרת, והמרצה שלנו מלך כפרה עליו, זרם איתי שאני אעשה סמינר בנוגע לסרט, כשאני הלכתי על הנרטיב של השירים בסרט ואיך זה בונה את העלילה. זה היה מאוד מעניין, אני גם עשיתי בזמנו סקר שפרסמתי אותו בקבוצת דיסני, שאני מניחה שחלקכם פה חברים בקבוצה הזאת, אז אולי אפילו עניתם על הסקר הזה, לא יודעת, יהיה פה איזה... סגירת מעגל מגניבה, וככל שקלטנו פה והתחלנו כזה להפוך קצת הפרקים, קיבלו איזושהי אינטרפטציה וטיפה התחלנו לפרש דברים, ועשינו את הפרקים על המוזיקה, והכל ביחד התחבר לזה שאולי הגיע הזמן לפתוח את הסרט הזה עוד פעם, בזווית שהיא כזה מחברת את כל הדברים שעשינו עד עכשיו ביחד. ואז עלתה השאלה איך לעשות את זה באמת, אמרנו מתכונת קצת מה יש בזה, זה לא בדיוק, כי גיא מכיר את הסרט, אז אין פה הפתעות מיוחדות.
נכון.
אבל אני עכשיו לקחתי את הסמינר והפכתי אותו לאיזה טקסט כזה, אנחנו נקריא אותו, נהיה דינמיים לגבי זה, וצפרו לנו, אם אהבתם או לא אהבתם, אם אהבתם אנחנו בבעיה, כי זה די הרבה עבודה לעשות דבר הזה.
אני לא, כאילו בגדול, אם אתם מכירים את הקונספט, אז אני לא עבדתי.
כן.
אני בא להגיב על מה שתמר אומר, כמו שאמרתי, זה כאילו המושכות הן אצל תמר היום, וזהו, זה היה כיף, לא הייתי צריך להתכונן יותר מדי לפרק, את הסרט אני מכיר טוב.
וזהו, ואני אומרת, כאילו, עבדתי כדי להפוך את הסמינר לפודקאסט, אבל כאילו לעשות עכשיו את העבודה הראשונית שעשיתי לסמינר, ועל גבי זה להפוך את זה לפודקאסט, זה כבר עבודה. נעשה פטריון, מי שאוהב.
אז בבקשה, בואי תתחיל, בואי תבין את הזווית האקדמית, סלש מחקרית שלך לסרט, ובעצם איך זה מתחיל.
אני כן רוצה להגיד שני דברים לפני זה. דבר ראשון, שהיה איזשהו פרק שדיברנו פה, לדעתי זה היה מצד השירים הראשון שעשינו, ראיתי בתגובות בספוטיפיי, שמישהי כתבה, הזכרתי שאמרתי משהו מפודקאסט בככה וככה, ולא הזכרתי איזה פודקאסט זה. אז אני אומרת מראש שאני אומרת שמות של אנשים, אומרת פודקאסט וזה, אבל לא חופרת על זה. אז אני זורקת את זה, מי שמעניין אותו, בבקשה, לכו ותתעמקו בדברים, כי אני לא אתעקף פה על כל חוקר וכל משהו שאני מעלה פה. ודבר שני, שיש פה שמות מוזרים, אז יכול להיות שאני לא מקריאה אותם נכון, לא להתעצבן עליי אם אתם מעריצים של איזה, לא יודעת מה, אחד מהשמות
מוזרים.
הלא ברורים פה.
כן.
וזהו, ונתחיל.
יאללה, שלו, יאללה, כן. נצלול.
אוקיי, אז קצת הקדמה.
כן.
על ההגדה הסינית, מולן.
כן.
חווה מולן, זה השם שלה, דמות אגדית מסין העתיקה, שנודעה בעיקר בזכות אומץ לב, אומץ ליבה וגבורתה. הסיפור שלה עבר במשך דורות רבים בעל פה, והונצח בגרסאות רבות, ספרים, בלדות, שירים, וכמובן גם סרטים.
סרט אחד טוב, סרט אחד מזעזע.
מזעזע. אנחנו מכירים לפחות שניים. ראית אותו? את האפקשן?
לאפקשן, לצערי, כן.
מזעזע.
כן.
מקור הסיפור לא ידוע בוודאות. משערים שהוא נולד בתקופת שושלת הווי הצפונית, שזה לא עד 400-500 לספירה, משהו בסגנון הזה.
לא מזמן.
לא מזמן. כן, הנה, במאות הרביעית עד השישית. לא חמישית. שישית, נו, זה ממש לא מזמן. זה יריקה מפה. והוא זכה לפרסום בזכות הבלדה על מולן. אתה מכיר את הבלדה על מולן?
לא.
אוקיי, אני אקריא לך חלק קטן ממנה, כמה שורות.
אולי אני מכיר ואני לא יודע, אבל בואי ננסה.
פושטת את גלימת הקרב ולובשת את בגדי הישנים. מסרקת את צערי הדליל בעדן החלון ומתאפרת מול המראה.
אוקיי.
יוצאת לראות את חבריי לנשק, הם מופתעים ונדהמים. נסענו יחד 10 שנים ולא הבחנו שמולן היא אישה. זה מתוך הבלדה המקורית.
אוקיי.
אוקיי, 10 שנים.
10 שנים?
כן. אז לפי ההגדה, מולן חיה בתקופה שבה סין עמדה בפני איום מתמיד מצד שבטי נוודים, לא הונים, שבטי נוודים. שתדעו.
שהם נוודים סינים או שזה מונגולים?
אני חושבת שמונגולים, אבל זה לא, אוקיי. כאילו נתנו להם לכולם ביחד שהם אחד בסרט.
נוודים.
כן, לא, אוקיי. הונים.
אה, בסרט, כן.
בסרט. כשאביה, גבר מבוגר וחולה, זומן לצבא, היא התחפשה לגבר ויצאה להילחם במקומו. היא שירתה במשך 12 שנים, לחמה לצד חבריה מבלי לחשוף את זהותה האמיתית, וזכתה להערכה עצומה על יכולתה הצבאית ועל אומץ ליבה. בתום המלחמה היא סירבה להצעה לתפקיד בכיר מהקיסר, את זה אנחנו מכירים, היא בחרה לשוב הביתה למשפחה שלה. עם השנים הופיעו, כמו לכל סיפור טוב, הופיעו עוד כל מיני גרסאות, לחלק יש סוף אחר לגמרי, כאילו יש להם גם, יש גם סופים טרגיים.
אתה מכיר חלק כן. מהם?
אז למשל, מולה נתפסת אחרי המלחמה, היא נחקרת על ידי הבת של מפקד האויב. במהלך המפגש היא חושפת את זהותה האמיתית, והן מפתחות חברות. הן לא עינות אחת לשנייה. בסוף הסיפור היא חוזרת הביתה, מגלה שאבא שלה מת, ואמא שלה נישאה בפעם השנייה. והקיסר מנסה לספח אותה להרמונו, בניגוד לרצונה, אז היא בוחרת להתאבד. כאקט של התנגדות.
אוקיי.
Okay. כן, okay. מה אתה מכיר?
אני מכיר את זה שאבא שלה, שהיא חוזרת והיא מגלה שאבא שלה מת. האמת שאני זכרתי שכל המשפחה שלה מתה, ואז היא אומרת, יאללה קוסום,
גם אני מתה.
גם אני מסיין פה את הסיפור. זה מה שאני הכרתי.
כן. האם הסיפור באמת קרה, אנחנו לעולם כנראה לא נדע, אבל זה ברור שלהגדה על מולן הייתה השפעה עצומה על התרבות הסינית ועל תפיסת תפקידי הנשים בחברה. היא מגלמת כוח, נחישות והקרבה. ומאתגרת את המוסכמות החברתיות עוד מימי סין העתיקה, שבזה אנחנו נתעסק הרבה, גם בנוגע לגברים וגם בנוגע לנשים, באופן טבעי קצת יותר לנשים, כי אני אישה, אבל שמתי פה גם הרבה מאוד אספקט גברי, כי אני גם לא אוהבת... אז יהיה גם וגם.
מי שלא יודע מה זה נהיה, היה לה פה פרצוף תרחני כזה שלה.
הגרסה שאני כמובן בחרתי לעסוק בה זה היא של דיסני, סרט האנימציה מולן, שביימו טוני בנקרופט וברי קוק, משהו כזה, וזה הופק על ידי פם קוואסט, זה יצא לאקרנים בשנת 98, פאנפק, זה הסרט הראשון שאני ראיתי בקולנוע, הלכתי עם האחיות שלי, אני זוכרת את זה
בקולנוע. בקולנוע עבר או בקולנוע...
עבר, הייתי בת 5, אז בקולנוע עבר. אני זוכרת ממש את הסצנה שפתאום כל החיילים מופיעים, האונים מופיעים מהשלג, וזה שהוא מוציא את היד גם מהשלג, גם שתיהם היו לי כזה טראומטיים.
אחרי שהיא מטביעה אותם, כאילו ב...
לא, לפני שהיא מטביעה אותם, שהם עומדים שם שבטעות מושהו שולח טיל שמתפוצץ באוויר, ואז פתאום כולם מתחילים לצאת, ואחרי זה היא מטביעה אותם בשלג. שנייה אחרי זה, אז אני זוכרת את זה. טוב. אז קודם כל קצת הקדמה על שינויי מגדר באופן כללי בקולנוע, מולן בהקשר של שנות ה-90, סרט שיצא בשנות ה-90, זה עשור שהיו בו הרבה מאוד שינויים בכל מה שנוגע לנשים, הייצוג הנשי, נגיד את זה ככה.
בקולנוע או בעולם?
בקולנוע באופן כללי, וזה בא לידי ביטוי גם בקולנוע. אני אסביר, אני אפרט.
אוקיי.
אז בשנות ה-90 מעמד האישה עבר שינוי עמוק כמעט בכל תחום, פוליטי, חברתי ותרבותי. בשנת 92 משיק האום את פלטפורמת בייג'ינג לשוויון מגדרי והעצמת נשים, שזה מהלך שסלל דרך לנשים בתפקידי מנהיגות ברחבי העולם. במקביל, יותר ויותר נשים מצטרפות לשוק העבודה, מנהלות קריירות מלאות ושוברות תפקידי מגדר מסורתיים. הסוציולוגית ארלי הוכשילד,
הוכשילד, מי לא מכיר את הוכשילד, נו?
הגדירה אז את דמות האישה השוויונית, שזו אישה שרוצה לקחת חלק שווה ביחסי הכוחות בבית ובחברה, והשיח סביב אלימות נגד נשים התחזק. ב-1993 הכיר האום רשמית באלימות מגדרית כהפרת זכויות אדם. חזקים בהפרת זכויות אדם.
הם מאוד יודעים להגיד מה כן, מה לא. מצוינים האום, אין מילה רעה.
אין עליהם.
אין מילה רעה להגיד על האום.
והם קוראים למאבק בינלאומי בנושא.
רגע, שאלה.
כן.
הם מכירים בספציפית אלימות נגד נשים בהפרה של זכויות אדם.
נכון.
שאלה.
כן.
מה זה משנה כלפי מי האלימות? כאילו אם אני מרביץ לגבר, אני לא מפר את זכויות האדם?
אני חושבת...
אם אישה מרביצה לאישה, היא לא מפר, כאילו...
תראה, לא נכנסתי לזה לעומק, זה בגדול רקע, אבל אם אתה שואל אותי, אני חושבת א' שזה סעיף, וב' שפשוט אלימות כלפי נשים בתוך הבית זה משהו שהוא הרבה יותר שכיח מאשר אלימות נגד גברים.
אוקיי.
כן.
לא, סתם מוזר לי ההגדרה של הפרת זכויות אדם, כי כל מהם שמקבל מכות בעצם, יש פה איזושהי בעיה עם זכויות.
נכון.
טוב, זה האום. בסדר.
כן, בדיוק.
בסדר.
בוא נגיד ככה, האום אוהב להסתכל על צד אחד. הוא לא אוהב את הנרטיב הנוסף. יש לו נרטיב אחד.
אוקיי, בסדר.
כן, בסדר. השינויים הללו חדרו גם לעולם הקולנוע באופן טבעי. בסוף שנות ה-90 החלו להופיע על המסך גיבורות מורכבות וחזקות יותר, שקוראות תיגר על סטריאוטיפים ישנים. במאיות, כותבות ומפיקות זוכות להכרה ולהשפעה גוברת, והן מתחילות להביא למסך נקודות מבט נשיות מגוונות. במקביל, הביקורת כלפי הוליווד הולכת ומחריפה, כשחוקרות כמו קריסטין גלדהיל וג'וליה נייט הצביעו על המחסומים שנשים עדיין חוות בתעשייה ועל הצורך בהמשך שינוי. בתוך המהפכה הזאת יוצא להקרני מולן של דיסני, שזה סרט שממחיש את השינוי בתפיסת הנשים בכלל והדמויות הנשיות בקולנוע בפרט. אם ניכנס קצת פנימה לעולם הקולנועי, ניתן לראות את השינוי הזה באופן חד כשמשווים את מולן לנסיכות דיסני שקדמו לה. האבולוציה של נסיכות דיסני מציגה מעבר הדרגתי לעבר דמויות נשיות עצמאיות ומועצמות יותר. בזמן ששלגיה, סינדרלה ואורורה תלויות באחרים, בעיקר בגברים, כדי למצוא פתרון או אושר, הנסיכות המאוחרות יותר כבר מפגינות חוסן ויכולת לעצב את גורלן בעצמה.
אושר ואושר.
אושר ואושר.
היה תתכוונת לאושר באלף או אושר בעין?
זה בעיקר, תכלס יותר אושר באלף, אבל גם בעין.
זה גם בעין, כן.
כן, זה גם בעין. אז מבקרות פמיניסטיות רבות טוענות שסרטי הנסיכות הישנים מציגים מודל שווא של נשיות, של נשיות, גיבורות פסיביות, תלויות ביופי או במיניות כדי למצוא את נסיך החלומות. זה נכון.
זה נכון, כן.
כך נוצר דימוי של נשים כנועות שמצופה מהן להתאים את עצמן לתפקידים מגדריים מסורתיים ולחכות בפסיביות לגאולה מבחוץ. עכשיו נעשה כזה, קודם כל לגבי פגי אורנשטיין שהיא חוקרת פמיניסטית, היא בוחנת במאמרים את ההיבטים הבעייתיים של נרטיבים בסרטי הנסיכות וההשפעה שלהם על תפיסות מגדר של ילדים. ואלכסנדר ברוס שהוא חוקר קולנוע מציין שמעט הנשים האקטיביות שהופיעו הוצגו כנבלות. שזה גם מעניין.
נכון, מליפיסנט.
נכון, מה שחיזק את התפיסה שנשים חזקות הן מסוכנות. אתה עושה פה כאילו איזשהו הקשר.
האמת שאף פעם לא חשבתי, אוקיי, מעניין, מעניין מאוד.
כאילו יש פה איזושהי מין רתיעה מנשים חזקות, הן הרעות. אוקיי, אז בואו נבחן את האבולוציה של הנסיכות לפי שנים. יש לנו את שלגיה, 1937. דוגמה קלאסית לארכיטיפ על מה במצוקה, שמחכה לנסיך שיציל אותה. זהו, זה כל מה שהיא עושה בסרט.
נכון, זה ולעשות אוכל ולשטוף את הבית לגמדים.
בדיוק. סינדרלה זה 1950, ואורורה, היפהפייה הנרדמת, 1959. הן מפגינות מעט יותר חוסן, מעט, אבל עדיין תלויות בעזרת הסביבה, והסיפור שלהם כולל נרטיבים רומנטיים, זה לא כולל, הנרטיב שלהם הוא רומנטי, כאילו, זה מה שעשיתם.
נכון, לא, הם עדיין כלום ושום דבר מבחינת עצמאות.
לגמרי. אריאל, בת הים הקטנה, 89 כבר, מציגה דמות בעלת עולם פנימי רחב ומפותח, היא בעלת רצונות משלה, אבל היא עדיין מוותרת על כל העולם שלה לטובת הנסיך. למרות שלי היה קצת, אמרתי לך, זה בסוף היא מוותרת על העולם שלה לטובת עולם בני האדם, שהיא אהבה הרבה לפני הנסיך, אבל כן, אבל הנסיך הוא,
כן.
הוא הטריגר לכל הדבר הזה. בל, היפה והחיה, 91, פועלת כדי להציל את אבא שלה, עומדת על שלה, בעלת עולם פנימי עשיר, מפגינה אומץ לב, אבל בסוף ניצלת בעזרת החיה. הנסיך.
כן, אבל אני גם מאוד אוהב בבל, בדמות שהיא גם הולכת נגד היא המוזרה של הכפר.
לגמרי.
וכאילו החתיך של הכפר רוצה אותה, לא מעניין אותה.
נכון.
זה מאוד...
לגמרי.
זה טוויסט מאוד חזק.
זה טוויסט משמעותי.
וזה גם משהו שאני מאוד אוהב בדמות של בל.
נכון, אני גם, אני מאוד אוהבת את היפה והחיה. זו
בבל.
היא אמנם די חביבה, אך שונה מהסביבה. כן, נכון, אבל בסוף, כן, בסוף הנסיך הוא זה שמציל אותה. בסוף, בוטום ליין.
כן ולא, היא גם כאילו אני חושב שהיא מצילה אותו, בסופו של דבר שאמרת שאוהבת אותו הוא היה יכול למות, ואם לא גם הפרח כזה נבל, אז...
נכון, אנחנו רואים שינוי, אמרנו, אנחנו רואים על שינוי, התחלנו ב-1937.
לא, אני חושב שפשוט יש לתת את הכבוד לבלי, לא
נחנחית. חד משמעית, כל אלה של שנות ה-90 הם כבר לא נחנחיות.
כן,
חד משמעית.
רובן, כן.
כן. יש לנו את יסמין, 92, אישה חזקה, אי אפשר להתווכח על זה.
כן.
לא מוכנה לוותר על העקרונות שלה ולהתחתן עם כל נסיך. שוברת מוסכמויות, ועוד ערבייה ששוברת מוסכמויות,
וואו,
כן?
יו,
כן.
אם זה היה קורה היום, כאילו כנראה שהם סוקלים אותה
כנראה
בכפר.
כנראה שכן. היא חושפת את הדמות של אלאדין שמתחזה בפניה, היא מסרבת לווזיר המלכותי, שזה עניין, יש לנו פה עניין. מעמידה פנים כדי לעזור לאלאדין לנצח, היא אמנם לא מצילה את היום, בסוף אלאדין עושה את זה, אבל היא כן לוקחת חלק אקטיבי מאוד.
כן, היא עוזרת לו.
מאוד,
בסוף
מאוד.
עם ג'פר שהיא...
אנחנו כבר רואים פה עוזרת... אקטיביות 95, מורדת, כן, מורדת באבא שלה שרוצה לשדך ללוחם מהכפר, לא חוששת מהאנגלים שמגיעים לטריטוריה, מתחברת עם ג'ון סמית, מלמדת אותו על טבע ואדמה, בוחרת להישאר בכפר שלה ולא לנטוש את משפחתה למען אהבה, שזה פעם ראשונה שאנחנו רואים דבר כזה, אבל בסוף הוא זה שחוטף את הקליה בשביל אבא שלה. אז שוב, היא דמות חזקה, היא דמות אקטיבית, אבל ג'ון סמית הוא הגיבור.
אני רק רוצה כאילו להבהיר, את מדברת על הסרטים כמו שהם.
כן, כן.
כאילו על הסיפורים שמאחורי הסרט. על הסרט מה שאנחנו רואים בקולנוע, אוקיי? כדי שזה יהיה ברור.
לגמרי.
שיגידו, לא, במקור הוא עלה, הוא אנס אותה, והתחלה לקחת לאנגליה.
כן, לא, אנחנו לא שם. כי בסוף הסיפורים האלה מלפני מאות שנים, והסרטים היו צריכים להתאים אותם.
כן.
ואז מולן, 98.
פיק, טופ. זהו, אפשר להתעלות על זה.
בדיוק. אפשר נצלול בהמשך ואני אדבר למה זה בואו סיידס, כאילו זה, יש פה גם הרבה מאוד שינוי מגדרי גם לטובת הגברים, בגלל זה גם זה מה שהופך את הסרט לעוד יותר מיוחד, כי גם אם אנחנו רואים שינויים בנשים בכל הסרטים שדיברנו עד עכשיו, הגברים עדיין הם מצג די רגיל, ובסרט הזה אנחנו שוברים הרבה נורמות מגדריות גם בנוגע לגברים, פשוט אנחנו נגיע לזה בהמשך. אז היא מאתגרת נורמות מגדריות וציפיות חברתיות, נלחמת כשווה בין גברים ואף מתעלה עליהם בחלקים מסוימים, מצילה את היום בכל פעם מחדש, עושה הכל בזכות עצמה, ועל מנת להציל את אבא שלה. פה אנחנו רואים את הבת של האבא, שאנחנו יודעים איך זה בתרבות, אם זה סין או יפן או עיראק, סבבה?
כן.
שבת תציל את אבא שלה, זה שינוי מאוד מאוד משמעותי של תפיסה מגדרית.
כן.
ושל תפיסה של גם מעמד בתוך הבית, באופן כללי. מעמד האב בבית הוא ארכיטיפ מאוד משמעותי, שפתאום אנחנו שוברים אותו.
כן. וגם אם לא, אז כאילו... אז יש את ה... גם מה שרואים בהתחלה שמגייסים אותם, שרואים שאתה, אני אתגייס לצבא במקומו של אבי.
נכון.
תגיד כן, מה כל הדרמה? תגיד כן.
נכון.
אני אתגייס לצבא במקומו של אבי.
אז כאילו, מעניין.
הבנים לוקחים את תפקיד האבא, וכאילו, לפז'ו, לא יודעתי שלפז'ו יש בן, לפז'ו אין בן.
כן, בדיוק. כן, חשוב לציין שהסרט שואב השראה מהפולקלור הסיני, אבל הוא עובר עיבוד יצירתי משמעותי, כדי להתאים לנוסחה של דיסני, שפונה לקהל צעיר יותר. הוא מביא לא רק סיפור גבורה, אלא התמודדות של אישה בזירה גברית, בתוך חברה שמרנית ומערכת ציפיות נוקשה. ניתוח סוגיות מגדריות נעשה מנקודת מבט מערבית. חשוב להגיד את זה. בסוף אנחנו מסתכלים על זה בעיניים שלנו, עיניים מערביות.
נכון.
הקדמה שלישית אחרונה לפני שמגיעים לנושא המשמעותי.
מגיעים לווגיו של הפרק.
בדיוק. מוזיקה, צבעים ודיסני. אחד המרכיבים הבולטים של סרטי דיסני זה רצף השירים שמלווים את האנימציה. התפקיד שלהם זה להוסיף עומק, לפתח דמויות, לבטא רגשות וליצור הזדהות עם הקהל. הנהיד קסביאן, חוקרת קולנוע ומוזיקה, מציינת ששירי דיסני מעוררים תגובות פנימיות שמאפשרות לחוות את המסע הרגשי של הדמויות ברמה עמוקה יותר, ומניעים את העלילה קדימה. זה גם הסיבה, תראה, שירי דיסני לא חייבים להיות הכי טובים, ועדיין אתה תמשיך לשמוע אותם כי זה מעורר אצלך רגש. אנחנו שומעים אותם ואנחנו כאילו חווים את מה שאנחנו חווים בסרט. אוהד חיטמן, שזה מה שהזכרתי בעבר, הוא זמר פזמונאי ומלחין ישראלי. הוא מנתח שירי דיסני בפרק 4 של הפודקאסט אבק פיות, דרך אלמנטים ויזואליים ומוזיקליים, ומגדיר שיר דיסני כשיר תוכניתי, ככה הוא קורא לזה, שבנוי לפי נוסחה מתמטית, בעל מבנה קבוע מראש. הנוסחה מתחשבת בזהות הדמות ששרה, המידע שיש לנו עליה, ומהם הפרמטרים המוזיקליים והאומנותיים שמתאימים לשיר שלה. בגדול הוא מרחיב על זה בפרק, אני נותנת תקציר, הוא מסווג את זה לשלושה סוגים של שירים עיקריים. אוקיי? מי שמעניין אותו להרחיב, אחרי שתסיימו להזין לנו ולכל הפרקים שלנו, אתם יכולים ללכת לפרק 4 של אבק פיות. אתם מורשים. כן. טוב. אז יש לנו את מה שהוא מגדיר שיר הגיבור. לרוב זה בסולמות הרמונים, קולות גבוהים, סופרנו טנור, גם פה אני אזרוק קצת כזה name dropping.
סופרנו טנור, מי לא מכיר סופרנו טנור? מה זאת אומרת? למדתי בגן.
אי אפשר להיכנס להכל, ברור, נכון. ואם אתם לא יודעים מה זה, אז כאילו אולי הבעיה אצלכם, חבר'ה, זה לא... בדרך כלל השיר הוא הסולו הראשון של הגיבור הראשי, זה כזה שירי I wish או who I am, כאילו מי אני, התקווה שלי, נינינין. חושף את חולשותיו וחוסר היכולת שלו להתמודד עם עצמו, ואת הצורך שלו לצאת למסע. השיר מסתיים לעתים בצלילים הגבוהים ביותר, עם עצירה של נשימה נעתקת, ואז המשך חלש ושקט של אותו המשפט. תחשוב על זה, זה קורה...
נכון, אני חושב על זה. האמת שמה שעולה לי לראש זה דווקא השירים ממואנה, וזה בול.
נכון.
כאילו, הלכתי בכוונה לסרט שהוא יחסית חדש.
כן.
זה ממשיך. לעומת מולן,
כן. יש לנו את שיר הנבל, שזה לרוב בקולות נמוכים, בריטון או אלט, ובסולמות מינורים. מציג את נסיבות חייו של הנבל שהוביל אותו לצד הרע, מספק מידע על הדמות ומעביר את הסיפור המרכזי. תחשוב, נניח, be prepared. אוקיי? כן, סקר. הוא מסביר שם בשיר פחות או יותר את כל אני רוצה להיות מלך, אנחנו נהרוג את סימבה, נהרוג את מופסה, כאילו מניע מאוד את העלילה. לרוב הוא פשוט מבחינה מוזיקלית, מהסיבה שיש בו הרבה אינפורמציה. אז עושים מוזיקה שהיא פשוטה, כדי שנוכל להבין את מה שהוא מנסה להגיד. אתה מבין?
כן. כאילו שאני כן אבין את מה שהבן אדם אומר, ולא המוזיקה תשיח אותי יותר מדי מהמלל. אני צריך כן להקשיב למלל.
בדיוק. למלל יש משמעות בסרט.
כן. שהם רוצים להתכונן.
כן.
למה הם רוצים להתכונן? למותו של המלך.
מה, הוא חולה?
לא, טיפש.
שיר דמות המשנה, זה השיר השלישי. לרוב לא מניע את העלילה, אבל מספק בידור או מידע נוסף על הדמויות. הוא כאילו יותר קליל, יותר כיפי, והוא כזה יותר... כזה... למה ברח לי? בתוך הים, בתוך הים. הוא לא נותן לה אינפורמציה חדשה, הוא כאילו כיף כזה.
כן. שלחתי לך את הוידאו שהיה אמור להיות שיר למושו, נכון?
כן.
אז למי שלא יודע, פאן פקט מגניב. ברגע שמושו נחשף בפני מולן, עם האש הזאת שקריקי עושה לו, היה במקור שיר שמושו כאילו פשוט שר למולן, איך הוא יעזור לה, איך הוא יקדם אותה, איך הוא יהפוך אותה לחייל והכל. הורידו את זה. יכול להיות שחבל שהורידו את זה.
דעתי חבל. אין הרבה שירים בסרט זה, יחסית שירת בלי הרבה שירים. יש ארבעה
שירים. יש את השיר הראשון.
נעבור על זה תכף, אל תעשה ספוילרים. אל תעשה ספוילרים.
אוקיי, בסדר. אז כן, אז היה אמור להיות שיר מגניב, שהורידו אותו.
הורידו, בסדר. מותר להם לטעות.
כן.
לטעות זו חולשה אנושית ולסלוח מעלה אלוהית. א' גולן.
אני לא אלוהים.
כן.
אני לא סוצתה.
אז חיטמן מדגיש שגם השימוש בצבעים משחק תפקיד דומה למוזיקה. כמו לצלילים, גם לצבעים יש מעגל שמורכב מצבעי יסוד, ובתוכו יש צבעים קרובים, הנקראים צבעים אנלוגיים, וביניהם יחסי הרמוניה. נניח, אם תערבב אדום וכחול, תקבל סגול. לעומתם, יש לך צבעים הפוכים, שנקראים צבעים משלימים. אם תערבב אדום וירוק, נניח, הצבעים של הנבלים, תקבל אפור, כי הם מבטלים אחד את השני. במילים אחרות, דמות הגיבור תמיד תצבע בצבעים אנלוגיים, ודמות הנבל, לעומת זאת, תצבע בצבעים משלימים. מה שמחזק את ההבחנה הויזואלית והחוויה של הצופה. קליין ממאיבי, חוקר אנימט, כן.
הייתי בטירונות.
היינו
קוראים לו מייבי.
אח יקר מפז.
אח יקר, כן.
חוקר אנימציה ומוזיקה ניתח 20 שירים מתוך סרטי דיסני דרך גישה פורמליסטית, שזה אומר ניתוח וחשיבה שמתמקדת בצורה של הדברים ולא בתוכן שלהם. הוא בחן דימויים, דפוסים פיוטיים וצורות התבטאות, ומצא שהשירים מעבירים מסרים בצורה עקיפה. אבל הקצב והטון יוצרים חיבור רגשי ומשיכה אסתטית לצופים, גם אם הם לא הבינו את כוונת היוצרים במלואה. באופן כללי, דיסני פיתחו מערכת מתוחכמת של מוזיקה וצבעים, שמכוונת את רגשות הצופים, אני קוראת לזה, כמו שיש לנו את ה-MCU, Marvel Cinematic Universe, אז זה DCU.
DCU.
כן, דיסני, כן, ככה אני מגדירה את זה לעצמי. סולמות, מקצבים, טווחים ווקליים, לצד צבעים ויזואליים, יוצרים הבחנה ברורה בין דמויות טובות לרעות, ומשפיעים לך פיזית על הדופק, על האדרנלין ועל החיבור הרגשי לשיר ולסצנה. במהלך הצפייה, אנחנו מוקפים בעולם של חושים שמפעיל עלינו השפעה רגשית ופיזיולוגית בלי שנשים לב. ופס הקול של מולן הוא בעצם לא רק ליווי מוזיקלי, הוא חלק מהסיפור עצמו. כל שיר חושף נדבך אחר בתפיסות המגדר של העולם שסביב מולן, וביחד הם מרכיבים תמונה מלאה של המאבק בין זהות אישית לבין ציפיות חברתיות. קצת אני אתן פרטים מבשים. האלבום הרשמי של הסרט שוחרר באופן רשמי בשני ליוני 1998. הוא כולל שירים שהולחנו על ידי מתיו ויילדר ודייוויד זיפל. הם מבוצעים על ידי מגוון זמרים, ביניהם קריסטינה אגילרה וסטיבי וונדר. יש להם כאילו מלא קאברים שהם עשו באופן רשמי. על המוזיקה מנצח פול בוגייב, ואת קטעי המוזיקה האינסטרומנטליים הלחין ומנצח ג'רי גולדסמית. בטקס פרסי אני, הסרט ניצח בקטגוריית הפסקול הטוב ביותר, והוא היה מועמד לפרס אוסקר בקטגוריית הפסקול הטוב ביותר. ולפרס גלובוס הזהב, גם בקטגוריית הפסקול הטוב ביותר, וגם בקטגוריית השיר הטוב ביותר.
רפלקשן.
כן. אז נתחיל. שיר ראשון. שיר ראשון,
כן.
כבוד לכל. השיר הראשון מציג את האופן שבו החברה תופסת גברים ונשים. הוא מבוצע על ידי הדמויות הנשיות, שמקיפות את מולן, ומנסח את כללי המשחק. מה נחשב גברי, מה נחשב נשי, ואיך כל אחד מהם אמור להתנהג. כבר כאן נבנית המסגרת שבתוכה מולן תיאלץ להתמודד, חברה שמגדירה תפקידים נוקשים לשני המינים ומצפה לציות מוחלט. בתחילת השיר מתבררת הנחת יסוד. אישה מביאה כבוד רק דרך הניסויים שלה. ככה אישה מביאה כבוד. שורות הפתיחה מביאות חוסר סביות רצון ממולן. היא לא עומדת באידאל של קלה מסורתית, היא מאחרת. מה, אני כאן?
כן.
יש לה שליף על היד, כותבת לפני זה השקט וצניעות. ואימה ושאר אנשים נחושות לתקן אותה בשיר הזה בעצם. להפוך אותה למה שהחברה רואה כאישה ראויה. השיר בעצם לוחד את הציפיות התרבותיות המוטלות על מולן, ואת החשיבות של התאמה לתפקידי המגדר המסורתיים ולסטנדרטים של מראה חיצוני אל מול האני האמיתי שלה. הפריימים שמלווים את השיר ממחישים את הדואליות הזאת לא רק בפעולות שהיא עושה. כי תחשוב, היא הולכת שם ואז יש את הילדה הזאת ששני הילדים מנסים לקחת לה את הבובה.
והיא עוזרת
ואז
לה.
ואז מולן עוזרת לה. היא מנצחת בשש בשש את שני הגברים האלה שיושבים פרלמנט כן. משחקים שם. ואז כן, היא באה עושה...
פרלמנט זה.
כן.
שאולי צ'אן וזה.
כן. היא מופיעה בגווני כחול ורוד, צבעים אנלוגיים, שמזוהים עם הדמויות הטובות. מצד שני, דווקא בתוך ההרמוניה הזאת, ברור כמה התהליך הזה חונק אותה. היא נראית לא נינוחה, היא נעה בחוסר טבעיות, כמעט נעלמת מתחת לשכבות הבד והאיפור. המוזיקה עצמה נכתבה במפתח מז'ור, בקצב מהיר של 168 פעימות לדקה, זה הרבה. היא נושאת אנרגיה כלילה ושמחה, אבל מאחורי השמחה מסתתרת בעצם ביקורת מאוד מאוד חריפה. ככל שהמנגינה יותר עליזה, ככה ברור כמה מעט מקום נותר למולן בתוך המסגרת הזאת. תחשוב רגע על הפרצופים שלה, איך הם משתנים גם במהלך הסדר. גם
נכון.
הם
שמסרקים אותה, איזה... ואז ש...
גזרת הדקה.
כן. אז מה שאני אוהב זה שלאורך הסרט, לאורך, סליחה, השיר, היא תמיד נותנת את הבלחות שלה, של מולן שלה. כמו שאמרתי עם הבובה, כמו שאמרתי עם הזה, כמו שהיא מוציאה לעצמה את הטלטל
נכון,
הזה, כאילו
נכון.
אומרת, אני מתאר לעצמי ששיער הסוף זה כאילו שלמות. ואז כאילו שהיא מוציאה את הטלטל, זה יוצא לי עכשיו, אני מגיע למעצמי. זה כאילו, היא מפרה את השלמות, כאילו, אבל הפלו הזה של הזה, זה אני, זו מולן.
בדיוק.
לאיך הוא קיבין עם את?
בדיוק, קלת הבול.
יש.
אז החוקרת סילביה מוסיאני מצביעה על כך שבשיר רואים בבירור את המאבק של הגוף הנשי להתאים לאידיאל התרבותי. גופה של מולן לא מתיישב בקלות עם תבנית הקלה המושלמת, ולכן הוא עובר כמעט תהליך של עיצוב מחדש. רחצה, איפור, הידוק, קשירה. נשים אחרות מתקנות אותה כדי שתוכל להיות משהו אחר ממי שהיא באמת. החוקר סורן הוף מתאר את הסצנה הזאת כטקס של החפצה נשית במסווה של כבוד משפחתי. הוא מסביר שהשיר יוצר היררכיה מגדרית ברורה, כזו שמולן נועדה למרוד נגדה במשך הסרט. נשים משרתות, גברים נשפטים על פי כבודם, והאישה עצמה היא הכלי שדרכו הכבוד הזה נמדד. יש שם גם את ה... מול הקיסר כל הגברים עלינו מגינים, מכל פלישת אויבים, נשים יולדות בנים. זהו, זה מה שנשים עושות, אתה מבין?
כן, ויש עוד דבר שיש פה איזשהו... משהו שאף פעם לא הבנתי.
כן.
גברים רוצים אישה רזה, חזקה ועדינה, ואז שנשמתה, מוחצים אותה, ואז השטחנית אומרת לה שהיא צנומה מדי.
נכון, נכון.
אין סיכוי שתלד ילדים.
שום דבר שתעשה לא יהיה טוב, אתה מבין?
כן.
זה בדיוק זה. כך כבר בשיר הראשון, דיסני בונה את הבמה למאבק המרכזי של מולן, בין זהותה האישית לבין זהותה החברתית. כבוד לכל הוא לא רק שיר על יופי והתנהגות נאותה, הוא כתב אישום מוזיקלי נגד מערכת הציפיות שמגדירה ערך של אישה, על פי מראה וציות, לא פחות ולא יותר.
יוצאים שם לקפלן סן שלהם.
בדיוק, כן. אז זה בנוגע לשיר הזה, יש לך משהו שאתה רוצה להוסיף?
הוספתי את מה שחשבתי עם הפוני.
נכון.
ומה שהניגוד הזה שתמיד צרם לי, שאומרים שאישה צריכה להיות רזה והכל, ואז היא אומרת שהיא צנומה ולא תלד ילדים, אז כאילו מרגיש לי שכאילו לא משנה מה היא תעשה, לאן היא תלך, תמיד כאילו יש אי סביעות רצון. ומה שמאוד אהבתי, בכל זמן אני אוהב את זה, זה ההשתבשות אצל השטחנית. כאילו זה כל כך לא היא, וזה כל כך כאילו היא מנסה לעשות דברים והכל מתחרבש.
נכון.
והגזרדין שהשטחנית נותנת לה כמובן שהוא...
בושה וכלימה.
לעולם לא תביא למשפחתה כבוד.
אולי את נראית כמו כלה, אבל לעולם לא תביא למשפחתך כבוד. כן.
אתה חייב לעשות את הנחירה הזאת.
כן.
וכמובן שכולם מסתכלים עליה והכל, וכפרה על סבתא שלה, איך היא מחבקת אותה וזה.
נכון.
כל בסדר. סבתא שלה, לדעתי...
סבתא כפרה על סבתא שלה.
לדעתי סבתא שלה מרוקאית בכלל.
כן, יש מצב.
היא לא סינית.
תחשוב על זה, גם יש את הרגע שהם כזה, שינה וכבוד ושינה, אז מולן הולכת אחרי האנשים שם, והם כולם עם המטריה כזה, והיא כל זאת מסתכלת עליה, ומנסה להתאים את עצמה, היא לא יודעת מה לעשות עם המטריה, היא מסורבלת, היא לא יודעת מה, היא מנסה להתאים את עצמה.
האמת שאני חושב על זה עכשיו, על הסבתא שלה,
כן.
היא די שוברת את השיר.
נכון.
כאילו אישה רשע, ואז פתאום סבתא שלה נכנסת, פנימי, ואז היא כזה מוסיף, כי לא מספיק רגוע. כאילו,
נכון, נכון.
סבתא שלה גם קצת חורגת מה... טוב, היא קצת משוגעת.
היא קצת משוגעת, כן.
חצתה שם את האיילון של סינים צרצר, אבל זה קטע מגניב כזה. עכשיו, פתאום אני נזכר שזה, היא גם כזה בום, היא שוברת את השיר, יש לה פתאום כזה נכנסת. אז...
והיא אומרת לה, והיא באמת שמה את הצרצר, ואז היא אומרת, היא כאילו נותנת לה כזה פליקה לדוסיק, ואומרת, כי היא לא מספיק רק יופי, משהו כזה, אז היא אומרת את זה, כאילו, בפעם הראשונה אנחנו רואים את זה. נכון? אתה צודק, לא חשבתי על זה.
היא אומרת, יופי או אופי, אני לא סגור על זה.
רגע, יש מצב שזה אופי? עכשיו אני גם לא סגורה על זה.
כן. לא משנה.
לא משנה, היא לא משנה, יש לה תפקיד חשוב.
יכול להיות כי היא אחות.
כן, אין עליה.
כן.
בשנה הבאה גם אני מתקייסת. טוב, אז שיר שני, השתקפות. השיר השני עוסק באיך שנשים תופסות את עצמן בתוך המערכת הזאת. זה רגע של מבט פנימי. התלבטות בין הרצון לעמוד בציפיות ולהתקבל, לבין הידיעה הפנימית שזה לא באמת מי שאנחנו. זה שיר שמבטא תחושת לכידה, את הפער שבין מה שמצופה לבין מה שנכון באמת, אוקיי? הוא מגיע אחרי שמולה נכשלת במפגש עם השטחנית וחוזרת הביתה בתחושה של תבוסה, הוא מסמן את התחילה של המאבק הפנימי שלה, בין הציפיות של החברה ממנה לבין הזהות האמיתית שלה, דרך מוטיב חוזר של השתקפות. תחילה בשוקת של הסוס, אחר כך באגם, ובסוף במקדש המשפחתי, נבנה נרטיב חזותי שממחיש את הפער בין מולן הצייטנית והמנומסת לבין מולן האמיתית. תשים לב שבכל השתקפות היא משילה מעליה שכבה נוספת מהדמות שנבנתה למען אחרים. היא בהתחלה מול השוקת מסירה את העגילים, אחר כך מול האגם את השרשרת, ואז היא מגיעה למקדש, ושם היא מסירה את האיפור, ובסוף את התסרוקת. כן, חצי חצי, ואז את החצי השני, ואז את התסרוקת.
ואז יש שקט.
כן, וזה כי זה, תכף נגיע לזה. ואז כאילו בעצם דרך השתקפות, היא כל פעם מסירה מעצמה עוד שכבה של, של תחפושת, של מה שהיא לא באמת, עד שהיא רואה את מולן האמיתי משתקפת מולה, וגם אז רואים את זה מכל הגברים, פתאום היא רואה את עצמה כזה שבע פעמים, כן. משהו כזה. אז עד שהיא נותרת מול בבואתה החשופה, מתבוננת בפחד, אבל גם יש לה הקלה בפנים. זה רגע של גילוי עצמי אמיץ. האלמנטים החזותיים בשיר מלווים את המוזיקה באופן הרמוני, הוא כתוב בסולם מז'ור, והקצב שלו איטי, הוא 92 פעימות לדקה, זה כמעט חצי מהשיר הקודם. מה שיוצר אווירה מאורהרת ורגישה, היא לבושה בצבעים כחול, אדום, ורוד, שילוב שיוצר סגול, צבע סמלי של איזון בעולמות מנוגדים, ציות וחופש, מסורת ושינוי. הוא דוגמה מובהקת לשיר היוויש, כמו שאמרתי, של אוהד חיטמן, שיר קלאסי של דיסני, שבו היא מביאה את הכמיהה העמוקה שלה ומתחילה את המסע שלה. הצלילים הגבוהים לקראת סיום מבטאים את צי הכמיהה, ואז כאילו, זה בדיוק מה שדיברנו עליו מקודם, כי יש לה How could my reflection shows who I am inside? סליחה על הזיוף.
שקט.
ואז היא משחררת את השיער. How could my reflection show...
זה נשמע יותר פיספול.
Inside.
נכון, כן. האמת שעכשיו שאת מציינת את זה ככה, אז זה נשמע הרבה יותר פיספול. כאילו נכון. יש שם איזשהו מתח, מה יהיה, מה יהיה? ואז כזה הרגשה של יהיה בסדר, יהיה בסדר, כן. יהיה בסדר.
ואגב, אני חושבת שזה אחת השורות שתרגמו הכי טוב לעברית. איך נהיה ההשתקפות ואני אחד, זה דיבוב מצוין.
כן.
דיבוב מצוין, באמת, ממש, בין המוצלחים.
כן.
אז היא כמעט לוחשת מול המראה, מוחקת את האיפור הכבד, ויש פה מחווה ויזואלית לפיצול שבתוכה. אמרתי, יש פה כאילו שבע מולן פתאום, היא רואה את עצמה בשבע השתקפויות. אז יש פיצול ושחרור מתפיסות חיצוניות. הפרשן אייזק קרלסון מזהה בפריחת עליה כותרת שנופלים ברקע סמל לשחרור. היא מולן כמו עליה ניתק מהפרח, יוצאת לחופשים, המסגרת שחנקה אותה כשהיא הולכת על הגשר. כשעליה כותרת פוגעים ברצפת הגשר, הם מזכירים את המשיכה שלה למשפחה ולכבוד המסורתי, כי מולן אף פעם לא לגמרי, היא לא שוכחת מאיפה היא באה, תמיד יש לה חיבור עמוק ושורשי מאוד למשפחה. השיר מתאר דמות שנקרעת בין חופש לנאמנות, בין רצון אישי לציפייה חברתית. יש רגע שמולן מסתכלת על ההשתקפות שלה באגם, ואז מסירת המבט ומסתובבת. היא מתמודדת עם מאבק פנימי, עם בלבול, מפקפקת בזהות שלה, ותוהה מדוע ההשתקפות שלה לא מתיישרת עם האדם שהיא מרגישה שהיא באמת. החוקר קלן, חבר שלך, מהטירונות, מהמייבי הזה.
מייבי, כן.
בשיר, מזהה בשיר, שימוש במבנה הספרותי, משהו שנקרא היפרבולה, היפרבולה. הגזמה רגשית שממחישה את עוצמת סערת הנפש. היא אומרת, את ליבם של בני משפחתי ישבור, אבל היא לא באמת באופן מוחשי תשבור את הלב שלהם. היא מביעה בהגזמה את עומק הפחד לאכזב את הסביבה שלה. והשימוש בהיפרבולה יוצר תהודה רגשית ומאפשר לצופה לחוש את עוצמת המשקל שמולה נושאת על הכתפיים שלה. השיר השתקפות הוא שיר על גילוי עצמי בעולם שמגדיר נשים לפי הציפיות ממנו. אם בכבוד לכל, החברה היא זו שמדברת ומכתיבה את הערך של הנשים, בהשתקפות מולן לראשונה מדברת בקול שלה. זה רגע של מודעות, של כנות, שהיא מבינה שהכבוד האמיתי לא יגיע מציאות לאחרים, אלא מהיכולת שלה להיות נאמנה לעצמה. וזה רגע שנוגע בדיוק בפער שנשים רבות חוות גם עד היום. בין מה שהחברה מצפה ממך כאישה, לבין הדמות שאת מרגישה שאת חייבת להחזיק כדי שיקחו אותך ברצינות. על הציפיות ממך כאימא, כאילו תמיד יש איזושהי תבנית שצריך לעמוד בה. אני ראיתי פעם איזשהו מם כזה בפייסבוק, שרואים אימא שבאה עם מגש פיצה הביתה, ואז כתוב איזה אימא גרועה מביאה לילדים של הפיצה, ואז אבא, איזה אבא מגניב, בדיוק. אז הרבה נשים מרגישות בתוך התחושה הזאת כישלון. אם הן עובדות, אז הן לא מספיק בבית עם הילדים, ואם הן בבית, אז הן לא מגשימות את עצמן. יש מתח מתמיד, כי האחריות לשלב בין הכל, עבודה, משפחה, זוגיות, מראה, תפקוד, כמעט כולה על הכתפיים שלהן, ובתוך כל זה עדיין מצופה מהן להיראות מתוקתקות ולשדר שהכל בשליטה כל הזמן. אז זה בנוגע לשיר השני. יש לך מה להוסיף?
אז אני אדבר עם מילה אחרי זה.
יש לך מה להוסיף?
אדבר עם מילה אחרי זה.
שאתה מרגיש שזה לא המקום שלך כגבר.
איך היא מרגישה בחופשת לידה שלה? אבל לא, אני...
השאלה היא לא איך היא מרגישה בחופשת לידה, איך היא תרגיש כשהיא תחזור לעבוד. זאת תהיה השאלה.
קשה מאוד, אני כבר יודע את זה. אנחנו כבר בתוך זה, אנחנו אמורים להכניס אותו לגן בקרוב. דיברנו על זה בעבר, ממש על השיחה הזאת, וכאילו... זה נשמע, אני אגיד פשוט מהצד, זה נשמע באמת כאילו דברים שקשים, שאני חושב שאם אני הייתי צריך להתמודד איתם, אז זה היה לי מאוד קשה, אבל קשה לי להביע על זה דעה, כי מעולם אני לא אצטרך להתמודד עם זה.
תכף נדבר על ההתמודדות שלך.
אלא אם כן מישהו פה רוצה להגיד שהוא מצפה ממני לראות מתוקתק, וזה, אני כאילו מינימליסט, אני לא עכשיו תספורת רגילה, רגיל, כאילו...
מוציא את הטישרט הראשונה בארון.
בדיוק, אני לא עכשיו, כאילו הכל בסדר, אבל כן.
כן, עכשיו נדבר קצת על... תפיסות של גברים.
פוגברים,
השיר הכי טוב שנכתב והולחן ויצא אי פעם אולפני דיסני. שיר שלישי, אצלי תצאו גברים, כמובן.
זה ברור. זה ברור.
כאן
שאני יכול לקשר אותו גם לשירות הצבאי שלי.
אתה רוצה עכשיו או אחרי?
לא,
אחרי, סגור. אז שיר שלישי, אצלי תצאו גברים. כאן השיר מציג צד אחר של הסיפור. איך הגברים תופסים את עצמם בעולם של כוח, כבוד, תחרות ועמידה באתגרים, זה, כשכל הדברים האלה הם המדד לערך שלהם. זה עולם שבו רגשות נתפסים כחולשה, והערך האישי נמדד על פי עמידה בקודים של גבריות קשוחה, משמעת, כוח, אומץ ושליטה. השיר מדגיש גם את הלחץ שמופעל על גברים להתאים לתדמית זו, ומציג אידיאל גברי כוחני, מהיר, עקשן ובעל כושר התמודדות עם קשיים. במקביל למאבק הגברים לממש את אידיאל הגבריות, דיסני מציגה נקודת מפנה חשובה בשלב זה של הסרט. מולן היא הדמות הראשונה באולפנים שמאמצת זהות גברית, מגדרית שונה באופן מלא ומודע. זה לא תחפושת זמנית, היא מאמצת את ההליכה, הקול, הקשיחות וההתנהגות הגברית כולה. יש שם את החלק הזה עם מושהו של...
מה, פיסוק? פיסוק לאחור? כפיים לאחור? במרץ, 2, 3, 4, במרץ.
יש פה, כן, וזה נגיעה בסטריאוטיפים, איך גבר צריך, איך נראה גבר ככה, הוא פוסק את הרגליים.
לי אישית יש בעיה עם זה.
ברור.
יש לי בעיה עם הרבה דברים. גם נמאס לי ממים זה אלה של הגבר לא יזכור את היום הולדת שלך, אבל הוא כן... גברים זוכרים את היום הולדת של הבת זוג שלהם.
ממש.
מספיק עם החרטה הזאת, מספיק עם השקר הזה.
בדיוק, בדיוק.
די, מספיק.
אז הדרך שבה היא עושה את זה בדיאלוג עם מושהו היא כמעט סטריאוטיפית, כשהוא עובד איתה על דיבור של גבר, הליכה ואפילו יריקה על הרצפה מול אדם שהיא רק הכירה, מה שמבליט את הקושי והאבסורד שבמעבר הזה. בשלב זה אנחנו כבר מכירים את לי שאנג, את שלושת הטירונים, לינג, יאו וצ'ימפאו, לצד מולן שהופכת כבר לפינג. שלושת הגברים האלו, אגב, שהם דמויות ראשיות, הם שונים מאיך שדמויות גבריות ראשיות שראינו עד עכשיו, הם שונים מאיך שהם נראים. לינג הוא כחוש ורזה. יאו נמוך, וצ'ימפה הוא שמן. ואנחנו, אין לנו דמויות ראשיות בסרטים
שהם... יפה, כאילו שלושתם חורגים ממודל היופי הגברי.
נכון.
הם לא גסטון.
נכון, בדיוק. כל אחד מהם מגלם סוג אחר של גבריות, ואתגרים שונים בדרך למימוש אידאל הגבריות. השיר עצמו מתחיל כשהמפגש מדגיש את הצורך במשמעת, כוח ואומץ, במילים אחרות, את הצורך להיות גברים. זה מסמל משמעת.
זה.
וזה מסמל כוח. הוריד את החץ. אני הוריד את החץ יפיוף, אפילו בלי להוריד את החולצה.
הוא כאילו, דרך אגב, הוא היפיוף בעצם.
נכון, נכון. הוא היפיוף, אבל בואו, הדמות הכי נמית בכל הסרט. יחסית.
כן, יחסית.
יחסית,
אבל... יש לו טיפה סן, אבל כן, כן. הוא לא מניע... כן, אוקיי.
אז ניגוד מעניין מתגלה בין המילים לבין הוויזואליה, לבין החזות. בעוד שהשפה מתארת אידיאל גברי מושלם, הוויזואליה מציגה חיילים מגושמים, חסרי ניסיון וכושלים בביצוע פעולות בסיסיות. לכוון חץ וקשת, לרוץ בשדה אש או לכוון תותח. הסצנה הזאת שכאילו שרים לך ברקע שגברים הם מהירים כמו זרם מים הם פה. ואז אתה רואה את המטרה וכל הטילים פוגעים מסביב למטרה ולא במטרה עצמה.
כן.
כאן נוצר דו נרטיב. מצד אחד אידיאל הגבריות הכוחנית, מצד שני מסע הצמיחה של החיילים וביניהם מולן, שהיא בכלל אישה בתוך הדבר הזה, שמצליחה לממש את האידיאל הגברי לכאורה בדרך שלה. נקודת השיא מגיעה כשהיא מטפסת על העמוד כדי להוריד את החץ, היא משתמשת במשקולות כדי לנצל את הכובד שלה לטובתה, ומתגברת על מגבלותיה הפיזיות באמצעות חשיבה ביקורתית ואסטרטגיה. העמוד שהיא מטפסת עליו, תחשוב, בסוף היא מטפסת על עמוד, זה סופר פאלי, זה ממש מודל פאלי על איך היא מצליחה לטפס על העמוד, לנצח את זה ולהוריד את החץ, וההצלחה שלה מהווה התעלות על הציפיות הגבריות המסורתיות. ונוצרת פה אירוניה. הגברים נאבקים לממש את אידאל הגבריות, בעוד שמולן אישה מצליחה לגלם אותו, ואף לעלות עליו, לא בכוח, אלא בנחישות, אינטליגנציה ואסטרטגיה. ככה שלא בטוח שמה שצריך כדי להיות גבר-גבר, זה להיות חזק.
כן.
Okay? מוזיקלית, השיר הוא מז'ורי בקצב מהיר, 114 פעימות לדקה, אך הוא כולל מעבר למינור הרמוני בסצנות של מתח ולילה, שיוצר את תחושה של קושי ואתגר. שינוי הסולם והאקורדים מלווה את מסע החיילים ויוצר את הרגע ההרמוני ויזואלי המרשים בו מולן מטפסת על העמוד, נניח. הצבע של הבגדים שלה הוא ירוק, שזה צבע של
נכון.
כבוד עצמי, שוויון, הרמוניה, והזריחה בסיום זה צבעים של תחושת ניצחון והתעלות. בסיום הסרט, אגב, בסוף כאילו אם אנחנו קופצים קדימה, יש את כאילו פרפרזה לשיר הזה, החיילים משתמשים כשהם באים להציל את הקיסר. נכון? הם באים בהתחלה, מנסים עם כוח, הם מנסים לקחת קורה כזאת, ואז מולן אומרת, בואו, יש לי רעיון.
בחורים, בואו, והם פשוט עוזבים.
נכון.
מפרים פקודה ככה, באלן-אלן.
בדיוק. החיילים משתמשים בהופעה מגדרית הפוכה, לצלילי אותו השיר בדיוק, כשהם מתחפשים לנשים כדי להרים על השומרים, ומדגימים שהגבריות והנשיות זה תכונות פרפורמטיביות בלבד, שניתן למנף לטקטיקה וניצחון. בדיסני, רוב הדמויות הגבריות לאורך ההיסטוריה היו מצוירות על פי תבנית מאוד קבועה. חזקות, נמרצות, מובילות, לעתים קצת גסות או קומיות, אבל כמעט תמיד הם היו גברים קלאסיים. גם בסרטים מודרניים יותר, כמו פרוזן או מואנה, יש פתיחות גדולה יותר לדמויות נשיות חזקות, אבל הגברים עדיין מוגדרים ברובם לפי פרדיגמות קלאסיות. הם לא נחשפים כאנשים שיכולים לשחק עם זהותם המגדרית. לעומת זאת, במולן אנחנו פורצים את הגבולות, יש לנו רגע שגברים מתלבשים כמו נשים, וזה לא רק קטע של קומדיה, הוא מחווה לשבירת תבניות מגדריות, ומראה שהגבריות היא לא סטטית. זו הפעם הראשונה בדיסני, באופן כללי, שמאפשרים גם לגברים להתנסות בזהות נשית כחלק מהסיפור המרכזי, בצורה שמשרתת את המסר של הסרט ולא רק צוחקת עליהם, זה לא דחקה, הם לא מתלבשים ככה כדי שזה הופך לאיזה צחוק כזה, הם באמת משתמשים בזה בקטע רציני, וזה מה שהופך את הרגע הזה לכל כך אייקוני. וככה השיר הציג את סוג גברים, הציג צד אחר של מסע הצמיחה. הפעם דרך עיניהם של הגברים עצמם והאידיאלים של גבריות. הוא מציג עולם שבו כוח, אומץ ותעוזה נחשבים לערך עליון, ורגשות נתפסים כחולשה. השיר בוחן את הקונפליקט בין אידיאלים חברתיים למציאות, ומדגיש שכוח והצלחה נמדדים בפעולות ובהתמדה, ולא בלבוש, קול או מגדר. מה שכל כך יפה וחכם בעיניי בסרט הזה, ובכלל בשיר הזה, בפרט, זה שהוא לא עוצר בנרטיב הנשי בלבד, הוא גם נותן מקום לנרטיב הגברי. הוא לא מציב גברים ונשים משני צידי המתרס, אלא מראה שהמאבק בין זהות אישית לציפיות חברתיות קיים אצל כולם. גם גברים חווים לחץ וציפיות שהם לא בהכרח רוצים או יכולים לעמוד בהן. אם גבר יבקש חופשת לידה, נניח, אפרופו השיחה הקודמת שלנו, מיד יסתכלו עליו בעין עקומה. זה נשמע מוזר. אולי היום פחות, אולי בתל אביב בטח פחות, אבל כאילו תחשוב על מקומות אחרים.
לא, אז בי, רגע, בואי נציא את ההייטק במשוואה. אם עכשיו אני עובד, אני מהנדס בניין, ואני מבקש חופשת לידה.
כן. יסתכלו עליך עקום?
מה זה יסתכלו על עקום? אתה מוזר. יורדו לסתר על הפרצוף.
נכון. ואם האישה מרוויחה יותר מהגבר, או שהיא המפרנסת הראשית בבית, גם, על האיסטור. זה משהו שהוא כאילו מסתכלים עליו גם בצורה מאוד מוזרה. לא לכל גבר מתאים הלחץ הזה, או התפקיד הזה, אבל המערכת בנתה גם להם תבנית מאוד צרה של איך גבר אמור להיות. זה בנוגע לשיר הזה. עכשיו בוא תספר לנו קצת מה זה גורם לך, כאילו, איך זה מציף אותך, איפה זה פוגש אותך.
אז קודם כל, השירות הצבאי שלי. אותו דבר, אנחנו חבורה של גברים, למיטב ידיעתי לא הסתננה אישה למחלקה שלי.
כן.
כאילו, התקלחתי עם כולם בסופו של דבר, לא ראיתי משהו חריג.
בשני דברים הם יהיו חייבים ברכים.
בדיוק. יש תמיד את העניין הזה של מה אתם גברים וזה, אל תבכה, מה אתה ילדה קטנה, כאילו יש תמיד את ברגע שמישהו מתבכיין, מתלונן, לא מבצע את הכל, אז הדוגמה היא מה אתה ילדה קטנה, מה אתה תצפיתנית, כי יש גם תצפיתנות, אז תמיד זה הולך לכיוון הזה, ותמיד כאילו תהיו גברים, תהיו זה, כאילו יש קשר ישיר בין הביצועים שלך כלוחם, לא משנה אם הביצועים שלך, אם זה בירי או בריצה, או whatever שזה יהיה בהכשרה, לבין כמה גבר אתה, כמה גבר אתה, נבחרת להיות הקשר של הממם, של הממפה, אז אתה גבר אתה, כאילו זה מעצים את הגבריות שבך, אני לא יודע איך זה היום, כן, הייתי בצבא לפני זה.
אותו דבר, הצבא לא השתנה.
הצבא לא השתנה.
אולי אם היינו מקשיבים לתצפיתניות, היה יכול להימנע אולי איזשהו אסון.
כן, אז לא, נכון שיש איזשהו עדיין התייחסות, גם ב-8200 הדיבור הוא שיש איזושהי נגדת, אני לא חושב ש...
זה משתפר, זה משתפר.
אני לא חושב אבל שהתעלמו מהמייל שלה כי היא נגדת ולא נגעת, אלא כי היא פשוט לא בדרג גבוה. אני חושב שאם זה היה גבר, היו מתעלמים מזה בדיוק אותו דבר.
יש מצב,
אבל אז יש כל מיני את האספקט הזה של ככל שאתה מצליח במה שאתה עושה, זה איכשהו מגדיל את הגבריות שבך. זאת אומרת, מישהו שהוא בינוני והכל, מערערים גם קצת בגבריות שלו.
נכון.
יש משהו, קשר בלתי, זה לא הגיוני כשחושבים על זה, אבל יש איזשהו קשר בין כמה גבר עושה טוב את מה שהוא צריך לעשות, לבין כמה שהוא גבר.
בוא נראה את החתונה ממבט שני.
אני לא ראיתי גם חתונה ממבט ראשון.
אוקיי, אז בעניין הזה, בתקצור, היה שם זוג אחד שהביאו איזה אחד גונדר כזה, פנסיונר של המשטרה, גבר גבר כזה, והיה זוג אחר, בחור באמת, באמת מותק. עזוב חתיך על, מותק, אבל השיחה הראשונה שהוא ניהל שם עם הפרטנרית שלו, זה על, על זה שמבחינתה הוא לא גברי מספיק, וזה מאוד פגע בו, כי זה פגע בנקודה רגישה שהוא באמת לא מרגיש גברי מספיק, ואז הוא הלך לגונדר הזה, ושאל אותו איך, כאילו, תלמד אותי קצת איך זה להיות גברי יותר, ואני, מה זה חרה לי לראות את זה? ממש כאב לי לראות את זה. כאילו, וזה קיים, זה עדיין קיים.
אני חושב שגם בעצם היותנו סוג של, אנחנו חיות.
כן.
אז יש כאילו באמת חיות שאני יותר מחפשות את זה. יש נשים שאולי מרגישות, עדיין דורשות את הגבר ה...
חד משמעית, זה בסדר שיש מישהי שנמשכת יותר לזה ומישהי שנמשכת יותר לזה, אבל זה שהוא X והוא Y, זה לא הופך אותו לפחות גבר מאשר השני. זה מה שאני אומרת.
נכון, זה פשוט עניין של גם, יש פה גם עניין של התאמה, בסופו של דבר,
בכימיה.
כל אחד הוא, הוא משהו, ולפעמים, רגע, אני אהפוך את זה רגע, נחזיר אותנו אחורה כמה מיליון, נגיד שאנחנו שימפנזים,
כן.
אז השימפנזה רוצה שימפנז יותר חזק, שיותר מקפקף את שער הקופים בלהקה.
כן.
ופחות אכפת לה שהשימפנז הזה למד בטכניון, או משהו כזה, לצורך העניין. יש גם כאלה.
נכון, שזה, נכון, וזה בסדר, יש מקום להכל.
זה בסדר, אבל...
אבל השיח הזה לא צריך להיות, לדעתי, זה שיח שצריך לאט לאט לנקות אותו.
אני חושב שפשוט צריך לקחת דברים בפרופורציה.
כן.
כאילו, בגלל זה אני חושב שה... אני לא חושב שזה האלטרנטיבה טובה, אבל כאילו, יש מה שנקרא גבר של פעם.
כן.
כאילו, אם אני אומר להגיד, הוא גבר של פעם, אז כאילו, יודעים פחות או יותר...
כולנו יודעים מה זה גבר של פעם.
יודעים פחות או יותר לאן זה הולך. הרבה בריאליטי, יש כאלה שאומרים, אני גבר של פעם, אני...
כן. היום, גם זה בעיניי בעיה, כי כשאתה מכניס את עצמך לתוך משבצת של אני גבר של פעם, אני לא מדבר על רגשות, אני לא פה, אני לא שם, זה, אתה דופק את עצמך. זה בסדר לדבר על רגשות, זה בסדר, כאילו, זה בסדר להיות... זה בסדר לפקוד, זה בסדר לא יודעת מה, כאילו. כי אני לא אומרת, אם אתה לא מרגיש את הצורך, סבבה. אבל אם אתה מרגיש את הצורך ולא עושה את זה כדי שלא יתפסו אותך פחות גברי, פה מתחילות כן. הבעיות.
אני חושב שבכללי המושג גבריות עובר אביוז, לשני כן. הכיוונים. כן. יש אנשים שמצד אחד משתפכים אולי יתר על המידה, כן. בתואנה של להגיד גם לי מותר,
נכון.
אבל זה כבר לא קשור לאם הוא גבר או אישה, הוא פשוט כ-human being, לא, כאילו ג'נדרלס,
כן.
הוא פשוט בן אדם בכיין.
נכון,
אז כאילו, זה פשוט עובר אביוז.
וגם אישה, גם אישה יכולה להיות.
נכון, כי לי מותר, כי אני רוצה לראות קשוחה.
אני אישה, אז אני בכיינית, אל תתרגש בזה שאני בוכה, כי אני אישה. לא, את בוכה, כי את בכיינית, וזה בסדר. ויש נשים שלא יפקו, כי הן פחות בכייניות.
כן, פחות בכייניות. אני חושב שזה כבר עניין של אופי.
נכון.
ולא של מגדר.
נכון. וזאת הנקודה.
זאת הנקודה. זאת כל האמת. סרט אחר.
כן.
אנחנו ממשיכים לשיר הבא, כאילו?
כן, 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 כן. שיר רביעי, נערה שאותי תאהב.
וואי, איזה שיר.
איזה שיר. חושף איך גברים תופסים נשים. במבט שטחי, כמעט קריקטורי, ממחיש את הציפייה שנשים יהיו יפות, עדינות, מרצות. רגע שמחדד את הפער בין הדימוי החברתי של האישה האידיאלית, כביכול, לכאורה, לבין מולן עצמה, לוחמת, עצמאית, חכמה, בלתי נכנעת. לכאורה השיר מציג את חלומם של החיילים בזמן שהם צועדים לקראת הקרב נגד האונים בשיר כליל, הומוריסטי ומלא תקוות בהקיץ. ברמה העמוקה יותר הוא חושף את התפיסות הגבריות והחברתיות שמעצבות את הציפיות מאנשים. יופי, ציות, חוסר עומק אינטלקטואלי, יכולת לבשל ולהעריץ את הגבר. מולן מספקת ניגוד משמעותי ומאתגר את הקריטריונים האלה, כאשר העדפותיה לאישה אינטליגנטית וחזקה מעוררות אצל החיילים תגובות של אכזבה וגועל. מה שמבליט את האבסורד והסתירה שבציפיות החברתיות. ההגזמה וההומור בשיר הופכים את רצונות החיילים למוגזמים ומצחיקים, מזמנים את הצופה לערער על הפער בין אידיאלים חברתיים למציאות. הויזואליה מחזקת את המסר. יש לך את הסצנה של הפיסול של הדמויות הנשיות בשלג, היא מבליטה פרופורציות מוגזמות ומחפיצות. הם עושים להם כזה חזה עצום ותחת גדול וכאלה. בניגוד למולן, שבכלל מסתירה את זה שהיא אישה, היא מכסה לעצמה את החזה בפלסטרים וזה. והיא מוערכת על ידי חבריה, למרות שכאילו, למרות שהיא מסתירה את הסממנים אנשים, הם אוהבים אותה כמו שהיא, בלי קשר למה המין
שלה. אני חוזר למה שאמרתי, הם פשוט אוהבים את האישיות שבה.
נכון.
כאילו לא.
נכון, הם מעריכים אותה.
פשוט מולן.
בדיוק.
מה שיש בתוך הקליפה הזאת.
בדיוק. וצבעים גם משחקים פה תפקיד חשוב, יש לך ירוק שמייצג את מולן, כאילו כולם עם אותו צבע, אבל לכל אחד יש כאילו...
נכון, אחד עם אדום, אחד עם כחול, אחד עם צהוב, ומולן היא ירוק.
בדיוק. אז מולן מייצג את מולן וצמיחתה, זה הירוק. האדום זה הנחישות של יאו, צהוב זה השמחת חיים של לינג, וכחול זה היציבות של צ'ימפאו. שינויי הסביבה זה נוף פסטורלי בהתחלה, שלג לבן, ואז אדום אז בשדה הקרב, זה מדגיש את המעבר והדרמה. השיר מציג את העולם דרך עיני הגברים, ציפיות מוגזמות, סטריאוטיפים מגדריים, והומור שמבליט את האבסורד. מולן, תוך כדי שהיא חובה את הדרישות האלה, מדגימה כיצד ניתן לפרוץ את הגבולות ולהראות שהערך האמיתי טמון בכישורים, אופי ותעוזה, ולא במראה חיצוני או ברצונות שטחיים של החברה. אז אם השיר אצלי תצאו גברים וכבוד לכל, זה מיקרוקוסמוס שבו אנשים חוות ביקורת חברתית ו... רגע, לא. לא משנה. התכוונתי, כאילו זה מיקרוקוסמוס של ביקורת חברתית, הומור, נרטיב חזותי ומוזיקלי. לא יודעת מה כתבתי פה. לא משנה, תשכחו מהמשפט הזה. שורה תחתונה זה שיר שמאפשר הצצה עמוקה למורכבות דינמית מגדרית בסרט. נגיד את זה ככה. בסיכום כולל, ארבעת השירים מציגים מסע צמיחה של מולן דרך נקודות מבט שונות של החברה בנוגע לתפקידים מגדריים. כולם יחד מייצרים נרטיב שבו מגדר הוא פרפורמטיבי, ציפיות חברתיות לעתים אבסורדיות, והצלחה בין אם של גברים או נשים תלויה בכוח פנימי, אסטרטגיה ותעוזה. חשוב גם לציין שכל שיר בפני עצמו, אם מאזינים רק למילים, יכול להישמע מאוד מיזוגני או חד-ממדי. אם אתה עכשיו פתאום נחשף לנערה שאותי תאהב, או פתאום נחשף לצלטצו גברים בלי להכיר את הסרט, בלי להכיר את הקונטקסט, בלי להכיר כלום, זה יכול להישמע מיזוגני, חד-ממדי, בלי יותר מדי עומק. ודווקא החיבור שלו לעלילה, לדינמיקה בין הדמויות, למה שקורה במסך, ההקשר החזותי, התנועות, האינטראקציה, האירוניה, זה מה שהופך את המסר למורכב, חכם ומאוזן, וכך נוצרת החוויה המלאה שבה השיר משלים את הסרט והסרט משלים את השירים. נקודה נוספת שחשוב לי לדבר עליה לפני שאני עוברת נושא, שאומנם לא קשורה ישירות לשירים, אבל היא כן קשורה לנושא הכללי של זהות ומגדר, זה המערכת יחסים של לי שאנג ומולן, שזו מערכת מורכבת ומסקרנת. לאורך רוב הסרט שאנג מכיר את מולן כגבר, כפינג, ויוצר קשר של הערכה וכבוד כלפיו. ואז בבת אחת כל ההנחות מתהפכות, פינג זה בעצם אישה. עבור האדם הממוצע זה רגע מטלטל, כי כל מה שהוא יודע על פינג, על האישיות והקשר שהוא יצר איתו, פתאום נבחן פה מחדש. והשאלה שנוצרת פתאום היא מי היא מולן ומי הוא פינג. והדינמיקה הזאת מעניינת מכמה סיבות, כי יש לך בעצם את צ'אנג שנמשך למולן, בהתבסס על התכונות שהוא חשב ששייכות בכלל לפינג, לגבר. ומה זה בעצם אומר עליו? זה אומר שהוא נמשך לגברים בכלל, יכול להיות רגע מטלטל עבורו. של לשאול שאלות. ונוצרת פה סיטואציה שבה המשיכה הרומנטית אינה מוגבלת למגדר החיצוני, אלא קשורה למהות ולהתנהגות של הדמות. ונרטיב שבו זהות מגדרית ונטיות מיניות אינה מוגדרים בצורה נוקשה, ומאפשרת לצופים לחשוב על מורכבות המשיכה האנושית. חלק מהצופים, מהמעריצים, מפרשים את החיבה של שאנג למולן כהוכחה לזה שהוא נמשך בכלל לפינג, מה שמוביל לתיאוריות על דומיניותו, פתיחותו כלפי נטיות שונות, אבל זה הכל כזה פאן פיק כזה. כן. עם זאת, בסוף הסרט מציג רומן שמתרחש בין מולן כאישה, עם כל המשמעות הרומנטיות וזה, אבל הגישה הזאת גם יוצרת חידוש מאוד מעניין בעולם של דיסני, כי זאת הפעם הראשונה שכמעט שמערכת יחסים רומנטית מראה שהקשר בין הדמויות אינו חייב להיות תלוי במגדר בלבד. אז בנוגע לזה. קודם כל, היה לך משהו להוסיף? שכחתי לשאול. מערכת יחסים, עניינים?
אז קודם כל, יש פה את העניין הזה של... שחשבתי עליו, יצא לי לחשוב על זה בעצמי.
כן.
שכאילו, היה שם גם את הקטע הזה שהיא אומרת לו, אני אחזיק אותו ואתה תקה.
נכון.
ואז היא אומרת לו...
או שלא.
ואז שהיא מתוודה על רגשותיה, היא עוברת לקול האמיתי שלה.
נכון, נכון.
לדעתי, אין כמוך הקפטן. ואז מוש אומר לה, מה, ראיתי איך הסתכלת עליו. אז יש פה איזשהו קטע של, תמיד תהיתי, אולי ברגע הזה, תיאורטי, הכל זה תסריט, סבבה, בוא, כן. בוא, אני רגע הופך את זה לרגע למציאות. אולי ברגע הזה היה לו שאלות על בעצם על פינג, מי הוא פינג, ואולי גם היה לשאנג איזשהו מבט כזה, אז אולי בעצם הוא התחיל לתל ספק בכל הסיפור הזה שנקרא אני ופינג. ו...
כן, כי הוא גם, הוא דופק איזה חיוך כזה מובח, מעורר.
כן.
כן.
ויכול להיות שפתאום בקטע הזה גם שהיא שינתה את הקול שלה, משהו שם השתנה אצלו במוח, תמיד טעיתי, וכאילו... כן, לא חשבתי אף פעם על הקטע הזה של הטלטול, שיכול להיות שהוא כבר פיתח אליה איזושהי משיכה מסוימת, ואז ברגע שהוא גילה שמולן זה אישה, אז הוא, כאילו, על החלק הזה לא חשבתי.
כן.
אבל כן, הסצנה הזאת שהיא באה להרים לו, ופתאום עוברת לקול הרגיל שלה, זה תמיד ישב לי שם. מה קרה, כאילו, בנקודה הזאת? אם שם נפל לו הסימון, שם לפחות לצופן נופל הסימון שמולן, יש לה רגשות כלפי שאנג.
כן.
מה שקצת, קצת, קצת חוזר לזה הישן, שהיא פשוט מתאהבת בבעל הסמכות עליה, כאילו ב...
זה נשבר אבל אחרי זה בשלג, במונולוג שלה עם עצמה, שהיא מסתכלת על הקסדה, ואז היא אומרת, אני שיקרתי, אני בכלל רציתי רק להוכיח לעצמי שאני מסוגלת, וזה, כן. אז
זה
כאילו...
לא עשיתי את זה בשבילה, עשיתי את זה בשביל עצמי.
בדיוק.
הקסדה,
אז...
מה אני מסוגלת?
כן. טוב, אז התפתחות של תפיסה. חוויית הצפייה בסרטי דיסני משתנה משמעותית בהתאם לגיל וליכולות הקוגנטיביות והרגשיות של הצופה, ומספקת פרספקטיבה ייחודית על התפתחות התפיסה לאורך הזמן. כילדים, סרטי דיסני שובים את הדמיון ומרחיקים אותנו לעולמות קסומים, מלאים בדמויות מרתקות ובמסרים מרוממים. לעומת זאת, צפייה חוזרת בסרטים אלו בבגרות מאפשרת הבנה עמוקה יותר של המסרים, ניתוח ביקורתי ומודעות מוגברת לנושאים החברתיים, התרבותיים והייצוגיים. קהל מבוגר מגיע לצפייה עם מיומנות קוגנטיבית מפותחת יותר, חוויות חיים ונקודות מבט מגוונות שמאפשרות חשיבה ביקורתית ויכול להתמקד בנושאים מורכבים של גזע, מגדר וייצוג תרבותי, נושאים שעשויים להישאר מחוץ להבנתם של ילדים. דרך עיניים בוגרות, הצופים יכולים להעריך את האיכויות האומנותיות של הסרטים תוך בחינה ביקורתית של משמעותם החברתית-תרבותית. אז על פי התיאוריה של ז'אן פיז'ה, ליכולות הקוגנטיביות של ילדים יש שלבים ברורים של התפתחות, ורק במהלך גיל ההתבגרות הם רוכשים יכולות מתקדמות הכוללות חשיבה מופשטת, מטה-קוגניציה וחשיבה אנליטית. לכן לילדים קשה להבין את עומק האירוניה והמסרים המורכבים בשירים מסוימים כמו אלו שבסרט. שפה פיגורטיבית שנמצאת בשירים האלו מוסיפה עומק ואושר לטקסט באמצעות דימויים, מטאפורות, האנשה, סמלים, הגזמות, השוואות, הנגדה, פרדוקסים, דברים כאלה. השימוש בשפה הזו מזמין את הצופה לעסוק במוח וברגשות שלו ויוצר חוויה קולנועית בלתי נשכחת. לדוגמה, בשיר השתקפות, השורה של מי זאת נשקפת לי מביטה ממולי, מתארת האנשה של השתקפות, מאפשרת הצופה להזדהות עם הקונפליקט הפנימי של מולן. ובשיר הציטוצו גברים יש לך את מסתוריות קודרת אדירה, משווה את הפוטנציאל החבוי בדמויות להיבטים המסתוריים של הירח, מדגישה את האופי התובעני של לימון. חשוב להכיר שסרטי הדיסני מיועדים בסוף, כמה שלא נגיד מה שנגיד, כן. מיועדים בסוף לילדים. מחקר של יוניברסיטי אוף יוסטון מצביע על כך שסרטי אנימציה, בפרט סרטי דיסני, יכולים לשמש כלי מצוין עבור הורים ויועצים לטיפוח תקשורת עם ילדים, ולתקשר כל מיני רגשות, לתקשר התנהגויות שונות. הסרטים משלבים בידור עם שיעורי חיים על אהבה, חברות, טוב מול רע, משמעות המשפחה, מוות, אובדן, נושאים התורמים להתפתחות קוגנטיבית והתנהגותית שלהם, ובנוסף, יש מחקר של שרה טופס שמצביע על כך שסרטי דיסני יכולים לסייע לילדים להבין נסיבות חברתיות לא הוגנות, ולקדם קבלה של הבדלים תרבותיים, אתניים ודתיים. לסיכום, החוויה של הצפייה בסרטי דיסני משתנה עם הגיל. כשילדים נהנים מהדמויות והמסרים הפשוטים, מבוגרים יכולים להפיק ערך נוסף דרך ניתוח מעמיק של כל מה שדיברנו עד עכשיו. ושימוש מושכל באמצעים פיגורטיביים מאפשר לסרטי דיסני לשמור על רלוונטיות לכל גיל. להעניק חוויה קולנועית עשירה ומתמשכת, להקליט על זה פודקאסטים וכולי. אז בשל כך עשיתי בדיוק את הסקר בקבוצה. אני לא אקריא את הכל, אני רק עשיתי כזה... פשוט תקצור שלו, כי זה סתם משעמם לשמוע מלא מלא נתונים. אז מטרת הסקר, קודם כל הסקר בוצע בקרב 188 מעריצי דיסני. המטרה הייתה באמת לראות את הפער הזה בין התפיסה שלך כילד ובוגר.
אני די בטוח שעניתי עליו.
ענית עליו, אמרת לי שענית עליו.
נכון.
אני לא יודעת מי זה היה אנונימי, אז אני לא יודעת מה התשובות שלך, אבל היית חלק מהדבר. הסקר בוצע בקרב 188 מעריצי דיסני, במטרה להבין כיצד המסרים העמוקים של הסרט, במיוחד דרך השירים, נתפסים בילדות ובבגרות, ואיך המשתתפים חווים את הייצוג הנשי בסרט ובסרטי דיסני בכלל. קצת על פרופיל משתתפים, הרוב נשים, 151 מתוך 188. אז יש לנו 34 גברים, אחד הגדיר את עצמו קוויר, אחד נון בינארי, והיו עוד כמה כאילו, היה אחר כזה, אז... גילאים רוב...
אז את אומרת, אני הייתי הסטריט היחיד.
לא, 34 גברים.
לא, אמרת אחד בינארי, אחד קוויר, אוקיי.
גילאים, רוב המשתתפים בין 21 ל-40, עם ייצוג קטן יותר לגילי 41 ומעלה. תפיסת הסרט והגדרת מגדר, רוב המשתתפים, שזה 158 מתוכם, לא הגדירו את הסרט כסרט בנות. שזה נניח מאוד מעניין, כי גיבורת הסרט היא אישה, קוראים לסרט מולן.
נכון, נכון.
מצד שני, מעניין גם שזה לא הוגדר כסרט בנים, למרות שזה קצת סרט מלחמה. יש לך שם מלא קרבות, וזה הוגדר לא לפה ולא לשם, לשני המינים. 113 צפו בסרט לראשונה מתחת לגיל 10, רובם זכרו מסרים עיקריים של העצמה נשית, שוויון, אומץ, משפחה והקשבה לאחרים. השירים נותרו בלתי נשכחים ועזרו להם להבין את המסרים. חלקם הבינו את עומק המסרים רק כבוגרים. הבנה של מסרים פמיניסטיים, יש לך 127 שענו שזכרו מסרים פמיניסטיים כילדים ו-64 לא. המסרים העיקריים שצוינו, נשים חזקות, שוויון הזדמנויות, להיות מי שאת בלי קשר למגדר. ההזנה לשירים כבוגרים העניקה לרוב המשתתפים הבנה עמוקה יותר, השירים הפכו לסמל להקשרים של נורמות מגדר, זהות עצמית והעצמה. השוואה בין חוויות הילדות לבגרות, יש לך רוב של 115 שחוו עומק ומשמעות נוספים כבוגרים, חלקם ציינו שהשירים הפכו למספרי סיפור, שהסבירו את הדמויות והעלילה באופן מעמיק יותר. משתתפים אחרים חשו שהסרט פחות פמיניסטי או מעט מוגבל מנקודת מבט מודרנית, אבל זה היה די עמיות. ההשפעה של מולן על הייצוג הנשי בדיסני, דעות חלוקות. יש לנו 94 שחושבים שהייצוג השתפר, ו-83 שחושבים שיש ירידה, או שהייצוג המודרני פחות אותנטי, שעל זה אנחנו מדברים פה הרבה. מספר משתתפים ציינו שמולן היא פורצת דרך, דמות נשית עצמאית וחזקה, שהדגימה איך אפשר להתעלות מעל מגבלות החברה. תגובות הגברים היו מעטות, והביקורת המוגזמת על ייצוג נשי כיום נראתה בעיקר מנקודת מבט נשית, שזה גם מאוד מעניין, כי נשים מרגישות שלא מייצגים את עצמן כמו שצריך. שזה מעניין. חוויה כוללת, 113 ציינו שהחוויה שלהם מהסרט שונה לגמרי כילדים ומבוגרים. החוויות כללו תחושות של העצמה, השראה והזדהות עם מסעות גילוי עצמי. 64 חוו את הסרט באופן דומה גם כילדים וגם כבוגרים, בעיקר נוסטלגיה והנאה. אז למסקנות העיקריות, מולן נשאר סרט משמעותי, גם לדורות גדולים יותר, עובר את מבחן הזמן. המסרים הפמיניסטיים והעוצמתיים שלו מובנים לעומק יותר כשהצופים גדלים, אבל עוברים באופן מסוים גם לצעירים. לדעתי לא עוברים מספיק המסרים גם ש... כאילו, זה לא בהכרח פמיניסטים, דיברתי על זה פה הרבה גם עם השירים. זה לא רק זהות מגדרית נשית, יש פה גם על זהות מגדרית גברית. Mm-hmm. אולי לא כיוונתי מספיק בשאלות שלי, כי היה לי נרטיב מסוים, כי יכול להיות שאם הייתי שואלת את זה אחרת, אז כאילו... כי בסוף זה לא הוגדר כסרט בנות, כן. אז אני מניחה. השירים ממלאים תפקיד מרכזי בהעברת המסרים ומחברים בין האנימציה למסרים תרבותיים ומוסריים. הייצוג הנשי בסרטי דיסני כיום לעתים מוגזם או פוליטיקלי קורקט, מאוד שמולה נתפסת כטבעית, אותנטית ומשפיעה.
באמת, כי הוא מסכים.
כן. אז אני כן רוצה להתעכב על שתי נקודות חשובות. בנוגע לאבולוציה של הייצוג הנשי מאז יציאת מולן, הסקר הצביע על תגובות מעורבות. מצד אחד, רבים מהמשתתפים הסכימו שהייצוג הנשי בסרטי דיסני המשיך להתפתח עם השנים, והעריכו את המאמץ להציג דמויות נשיות חזקות ומגוונות יותר. מצד שני, חלקם הביעו דאגה מהכיוונים שאליהם הייצוג הגיע, והתרשמו שהשינויים לעתים אינם טבעיים, אלא מונעים על ידי לחצים חברתיים ופוליטיים, ויכולים ליצור השפעות אנטגוניסטיות לא מכוונות. אני בטוחה שיש לך מה להגיד על זה.
יותר מדי.
כן. המשתתפים ציינו שהייצוג הנשי בסרטי דיסני מודרניים עדיין נשען לעתים על קלישאות מגדריות, פחות אותנטי, ולעתים מושג על חשבון דמויות גבריות, במקום להיבנות מתוך שוויון מגדרי אמיתי. חלקם מביאו תחושה שהמסרים המוצגים כיום עלולים לפגוע בייצוג הנשי, ולעתים לפשט את הדמויות במקום להעצים אותן. ממצאים אלו מספקים רקע חשוב שמרחיב את ההבנה שלנו לגבי מולן ומשמעותה בהקשר של פמיניזם ואותנטיות בדמויות נשיות. ומחזק את הנקודה שלנו, שדיברנו עליה פה מיליון פעמים, אנחנו זקוקים יותר לדמויות טובות שהן גם נשים, ולא דמויות שהן טובות לכאורה בגלל שהן נשים.
בדיוק. שהאיכות שלהן לא קשורה לאיזה שהן נשים. כן. פשוט טובות.
כן. בדיוק. אין לנו את זה מספיק. אז האם הייצוג הנשי באמת השתפר? נושא הייצוג הנשי בתקשורת בכלל ובהקשר של סרטי דיסני בפרט הוא נושא לדיון מתמשך. בשנים האחרונות גובר הצורך לשפר את הייצוג של דמויות נשיות במטרה לאתגר סטריאוטיפים מסורתיים ולספק תיאורים מגוונים ומעצימים יותר. על פני השטח ניתן לזהות התקדמות. יותר נסיכות דיסני מוצגות כיום כבעלות תושייה, עצמאיות ואקטיביות ומתנתקות מהנרטיב המסורתי שבו נשים מוגדרות אך ורק ביחס לדמויות הגבריות. זה נכון. יתרה מכך, חל שינוי בולט לכיוון דמויות מורכבות יותר, שמייצגות גיוון אתני רחב, כמובן, ומאפשרות סיפורים עמוקים ועגולים יותר. בשנים האחרונות יש גם התמקדות בהצגת דמויות נשיות עם מידות גוף ריאליסטיות, שמקודמת לצד ליצירת דימוי גוף חיובי ולנטרל אידיאל יופי קלאסי של נסיכות דיסני מסורתיות. יש לך את מרידה, מאמיצה, מ-2012, יש לך את מואנה, מ-2016, מירבל, מאנקנטו, הסרט הכי טוב של דיסני, 2021, משקפות שינוי משמעותי בפרופורציות הגוף ובדימוי החזותי שלהן, לעומת הנסיכות המסורתיות. עם זאת, גם כאשר מתקיימת התקדמות, נשמעות ביקורות לגבי יישום המאמץ. המבקרים מציינים שלמרות העצמה הנשית, דגש יתר על המראה הפיזי והפחתת דמויות גבריות עלול לפגוע באיזון הכולל, ולהפחית את האותנטיות של הדמויות הנשיות. ממצא הסקר שערכתי הראו שהרבה משתתפים חשים שחלק מהדמויות המודרניות כבר אינן משקפות מסע גילוי אמיתי, עצמי אמיתי, אלא מוצגות כחסרות מאמץ או נעלות, תוך פגיעה בתכונות כמו שיתוף פעולה, חום וטוב לב. אפילו דמויות כמו אלזה, אנה ומואנה קיבלו הערות ביקורתיות לגבי ההצגה שלהם, שלא נכנסתי לזה פה כי זה פחות זה, והייצוג הגברי. גם הדמויות הגבריות עברו שינוי משמעותי לאורך השנים. אם בעבר נסיכי דיסני היו לרוב פלקט, הם היו יפים, מנומסים, לעתים חמודים, הם נוצרו לפי תפיסה גברית של מה נחשב מושך לנשים. מראה חיצוני, מעט עומק ואופי. תחשוב, כל מיני כזה אריק, או בכלל הנסיך של סינדרלה, או שאנחנו אפילו לא יודעים איך קוראים לו, הנסיך של שיליה. כן. פחות מורכבות או פגיעות אמיתית. למעשה, הגברים נבנו יותר לפי אידיאלים של מה שנראה להם נכון שיגרום לדמויות נשיות להתאהב בהם. היום, בעקבות צוותי כתיבה מגוונים יותר, שכוללים גם נשים, ליטרלי, ראיתי בהרצאה של דורון פישלר, תקשיב, מכתב, מכתב דרושים לדיסני, ממש מההתחלה, מהשנים הראשונות של דיסני, היה כתוב שם במפורש שהם מחפשים גברים לכתיבה והנחיה, ונשים יפות, ככה הם כתבו, נשים דרושות, נשים יפות, לאיור, שזה כאילו הם באות ומאירות את מה שהגברים רוצים, מה שהגברים אומרים להם. והדמויות הגבריות הופכות לעגולות יותר, מורכבות יותר ומציאותיות יותר היום. דמויות כמו פלין ריידר, קריסטוף או מאווי, לדוגמה, מראות את היכולת להיות פגיעים, מצחיקים, אמיצים וחכמים בו זמנית, מה שמקרב אותם למציאותיות ויוצר חיבור רגשי חזק יותר עם הקהל. וככה, הייצוג הגברי גם מונסה פחות סטריאוטיפים, פחות מונחה תפיסה גברית של מה נשים אוהבות, ויותר מבוסס על מורכבות אנושית אמיתית. זה כבר נושא לפרק בפני עצמו. אני מגיעה לסיכום שלי, אז אתה רוצה רגע להגיד משהו לפני זה?
לא, אני אגיד בסיכום.
או, אתה תגיד בסיכום, סבבה.
יש משהו להגיד בסיכום.
אוקיי. אז בסוף, מולן זה הרבה יותר מסיפור על אישה שמוכיחה את עצמה. זה סרט בעיניי גאוני, שמערער בצורה חכמה ולא כזה אצבע בעין, אלא צורה שהיא קל לבלוע אותה, על תפקידים מגדריים ומרחיב את הקשת לכל אחד ואחת, נשים, גברים, כולם. זה לא רק פמיניזם וזה לא רק סיפור על גבורה נשית, מולן מראה לנו שאנחנו לא חייבים להיות מוגבלים על ידי הציפיות של אחרים, שהחוזק האמיתי לא מגיע ממוסכמות אלא מהיכולת להיות עצמנו במלוא עוצמתנו. זה טוב לנשים כי הוא נותן להן מודל שמאפשר להן להיות חזקות, חכמות ובעלות השפעה. וזה טוב לגברים כי הוא מזכיר להם שהם לא חייבים להיצמד לדימוי מצומצם של גבר אמיתי, שהם יכולים להיות רגישים, חכמים ואמיצים, כל מה שהם רוצים להיות. מולן מאפשר שינוי תפיסה ומראה לנו שלכל אחד יש מקום להיות גיבור בדרך שלו. ובנימה קצת יותר אישית, מולן הייתה הדמות הנשית הראשונה שיכולתי להזדהות איתה באמת. לראשונה הרגשתי שיש מקום למי שאני, מישהי שאוהבת דברים של בנים וגם דברים של בנות. שנהניתי מדרגון בול ומפוקימון או מכמה שעות טובות של אירוז או רד אלרט, אבל שגם חוסכת לקנות ברץ חדשה, ישנה עם בובות עד גיל די מאוחר, היום, וחולמת ללבוש את הסמלה של בל. ופתאום לא...
איזו סמלה?
הצהובה.
הצהובה.
הצהובה. פתאום לא הרגשתי מחוץ למקום שלי, לא הרגשתי חריגה. מולן אפשרה לי לראות שאפשר להיות שלמה עם כל החלקים שבך, ושלראייה מחוץ לקופסה ושוני יש מקום. היא תמיד תישאר הדמות האהובה עליי, כי היא פתחה לי דלת להזדהות ולברוח מהמציאות כילדה, ולהבנה של עצמי וקבלה של עצמי עם כל החלקים שלי כבוגרת. וזהו. דרופ דה מייק.
אני רוצה רגע להגיד משהו על התפיסה של, בהקשר למה שאנשים רואים דיסני ואיך הם תופסים את הדברים.
כן.
זה משהו שאימא שלי סיפרה לי לפני כמה ימים. אחיינית שלי התחילה לראות סרטי דיסני, בת 5.
אוקיי.
אז אחותי התחילה לחשוף אותה, כאילו יש לה כבר קשב וריכוז לשבת ולראות סרט באורך מלא, לפני זה אין להם כוח, הם קמים. אז היא ראתה את בתיים הקטנה, היא ראתה גם, אני חושב שהיא ראתה אלאדין, ואולי עוד איזשהו סרט. בכל מקרה, היא אמרה לאמא שלי,
כן.
שגבר ואישה מתנשקים, ואז הם נופלים, זה אומר שהם אוהבים.
אשכרה.
למה, איפה היא ראתה את זה? איפה היא ראתה את זה? בסרטי דיסני. אז זה, כן. זה מדהים שנוצר אצלה כאילו הבנה,
כן.
שאם הם מתנשקים ונופלים, שווה הם אוהבים.
נכון.
כי ככה דיסני בעצם הציגו לה איזשהו משהו.
זה מראה שכמה זה אשכרה מפתח תפיסה.
נכון. וזה כאילו מתקשר למה שאמרת שהתפיסות היותר מיושנות. אז כאילו, אמרתי, וואו, אני חייב לציין את זה בפרק. מי שהגיע עד עכשיו זכה לשמוע את זה, מי שלא לא.
מה זאת אומרת? מי לא הגיע עד עכשיו?
אנחנו לא נדע.
כן.
כי הוא לא שמע את זה.
נכון.
אבל דעה אישית שלי על הסרט, כן. מולן, גם אני חושב שהוא סרט אחד המדהימים. סרט שאני יכול לראות אותו בכל זמן נתון, תמיד אני אהנה ממנו. וגם אני תמיד ראיתי את מולן בתור איזושהי גיבורה, איזושהי דמות שאני מעריץ, כדמות. לא כגיבורה ולא כגיבור ולא כלוחם, פשוט אני גם רוצה ככה. המסלול הזה שהיא עשתה, כאילו, זה כזה, זה וואו, זה מאוד מעורר הרצה. זה שבעצם העובדה שנתנו את זה לדמות שהיא אישה, מראה בעצם את הגמישות המחשבתית והיכולת הזאת שכמו שאמרת, מגדר זה לא הכל. כאילו יש איזושהי גמישות וכאילו זה יותר תלוי אישיות, פחות תלוי מגדר.
כן.
אז זה משהו שמאוד בא לי לראות את הסרט.
כן.
בא לי לראות את הסרט. זה היה מאוד מעניין, טירוף, כאילו.
כן, משהו נוסיף, משהו זה.
האמת שהיה מרתק מאוד.
כן, הנהנית?
אני למדתי הרבה.
כן.
היה ממש מגניב. חלק שמעתי פה ושם בפרקים שלנו.
כן.
ומקווה שיסנג'רו אותך לא דברים כאלה. אבל לא, אני גם עם איזה, עושה כזה דברים.
כן. ספרו לנו אתם אם נהנתם, אם אהבתם, ממומה, ספרו לגיא, הוא אחר כך יגידי רק את הדברים הטובים.
אני אעביר את המסר. אין דברים רעים, אף אחד לא אומר דברים רעים. כן, העירו לנו פעם אחת על השפה, אני רק, זה רפי טועה. אני כמעט ולא טועה בשפה העברית.
כן.
או ככה אני טוען. אז זהו בגדול, אין לי מילים.
אחלה.
אין לי מילים.
היה כיף גדול.
היה תענוג צרוף.
כן.
לא כמו להיות ביפן, אבל בסדר. בסדר?
מה לעשות? יפן יש רק אחת.
יפן יש רק אחת.
חבל שמולן לא יפנית, זה היה בכלל סוגר לי את כל הדברים בתוך קופסה, אבל בסדר.
סינים, הם לא אוהבים אותם.
אף אחד, הם שונאים אותם.
כי הם ברברים.
אנחנו ישבנו שם באיזה בר, והוא אמר לנו, אני אוהבת כולם, סינים לא. אין להם נימוסים.
הם לא
אוהבים. They have no manners, ככה.
כן, הם לא מלכלכים להם וזה.
כן.
אז הם לא אוהבים סינים.
כן. בוא נקווה שיפן לא יתחיל להיות יותר מדי משהו שכל הישראלים הולכים לשם, כי אז הם יחשבו את אותו דבר גם עלינו.
נכון.
כן.
יהיו שלטים בעברית.
כן.
נוראי.
כן.
טוב, בסדר. טוב, אז כן. אנחנו פה.
כן.
לא ציינתי את זה, אבל האינסטגרם שלנו, טיסני 30 פודקאסט.
כן. דרגו 5 כוכבים.
5 כוכבים.
שתפו חברים.
לכו לטלפון של אמא שלכם, תעשו, כן. תאזינו, תדרגו גם ממנה. בדיוק. לכו לאבא שלך, תדרגו גם ממנו.
תגיבו תגובות על פרקים, חבר'ה, אנחנו קוראים את זה. תגיבו תגובות
בספוטיפיי.
זה חשוב לנו.
או באינסטגרם, גם אני...
בספוטיפיי גם אני יכולה לקרוא, אז כאילו...
בספוטיפיי תמר יכולה גם... רגע.
כן.
רק אם אני עושה להם פאבליש. תיאורטית, אני עושה פאבליש להכל, כי אין תגובות כאילו באמת בעייתיות.
אוקיי.
אבל ברמת העיקרון, כל פעם שמישהו מגיב איזושהי תגובה, אז אני מקבל את זה בהתראה
בספוטיפיי קריאטור,
ואז אני עושה לזה פאבליש. בדיוק. אני עושה הנדסת הודעה, אני חושב, למרות שאין, לא, אף פעם לא קיללו אותנו משהו כזה.
כן.
אם אתם רוצים להיות הראשונים, הלאה, כללה ראשונה אני מפרסם.
כן.
כללה ראשונה אני מפרסם.
כן.
וזהו, אז תדרגו אותנו, ושיהיה לכם המשך, לא חגים, ניפגש בחנוכה, whatever. תהיו חזקים בחזרה לשגרה.
בדיוק.
ויאללה, נשתמע.
יאללה, ביי.